מעכשיו אתם מוקלטים.
מעכשיו אתם מוקלטים, חברים. שלום, רגע, אני אפתח לכם שלא תראו לי את כל היומן, סליחה. אתם יכולים לראות את המספר למטה. מי רואה? מי רואה באינבוקס שלי את המספר למטה? מישהו ראה?
שלא מחקת?
לא שלא מחקתי.
מה קרה?
לא שלא מחקתי, רגע. הנה, אני אראה לכם בשביל העניין. אתם רואים את המספר למטה? זה רק בשביל שתראו. 1890.
את יודעת לחופשת פסח?
נכון, אני מתכננת. צודקת.
איפה? 1800, זה כבר 13,000.
בסדר, אבל אני...
אני כל הזמן נכון.
יש שיטה שעושים ממילים וגם אוכפים אותם. יש השתלמות בנושא הזה אחר כך.
טוב, חברים, אני מתכבדת לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין, ישיבה שלישית שלא מן המניין. שעל סדר יומה, מה? שעל סדר יומה בעצם דוח תלונות הציבור, ליאת. דוח תלונות הציבור לשנת 2018, אנחנו כל שנה עושים את זה. אתה שאני אפתח את הדוח?
אני עכשיו?
כן, נראה לי, אני הייתי זה בישיבה שלא מן המניין, אחרי זה נפתח שמן המניין. בעצם יש לנו שני נושאים סדר יומנו בישיבה שלא מן המניין. אחד, דוח תלונות הציבור לשנת 2018, והשני, דוח כספי לרבעון רביעי. חומרים נשלחו לכם מבעוד מועד. אני יכולה להעלות את זה אם זה מתאים לך. רוצה? בסדר. רגע, אני אקטיב קצת. אוקיי, אני איתך. בבקשה.
דוקטור הציבור, לפי חוק אני ממונה תלונות ציבור במועצה.
חברים, חברים, עופר.
יש חובה להציג לפני המליאה כל שנה, בסביבות עד הראשון למאי, את דוח תלונות הציבור של המועצה. השנה שהיא הייתה שנת בחירות, אז בניגוד למצופה של מה שקורה בדרך כלל בשנת בחירות, אנחנו דווקא ירדנו במספר התלונות ו...
לא היה לנו בחירות.
מבחינת התושבים לא ידענו את זה עד הרגע האחרון. בכל אופן, עדיין, ירידה מ-72 ל-49 תלונות, זה כ-30% פחות תלונות, וזו ירידה יפה מאוד. גם ההתפלגות, אתם יכולים לראות,
שכרה רגע, את רוצה להסביר להם מה ההבדל בין תלונה לפנייה, או שזה משהו שהם... אולי?
אפשר להסביר. פנייה זה מה שתושב מבקש במהלך הרגיל.
רגע, הרצל, זה בזה אתה צריך, מה ההבדל בין פנייה לתלונה?
לא, אני פשוט מתפלא, כי אני לא ראיתי את הדוח הזה ולא שאלו אותי, עכשיו מציגים פה כבר את כל התלונות, אז אני לא יודע איך זה מתנהל.
זה דוח שהיא עושה, זה לא עובר לאנשים. כן, הרצל.
אבל אתה סיפרת לי וזה כבר מוצג. לא הייתי שהוא התייחסות
שלי. כן, שיבה איתה בחצי שעה.
לא, אני חושב שבן הדין היה צריך לבקש התייחסות.
נכון.
של מנהלי המחלקות, לפני שזה מוצג במדיעה.
אלא איזה
מנהלי המחלקות
השלמים. התלונות
הן תלונות
שעוברו
אליכם
במהלך השנה באופן
שוטף,
והקבלו
את ההתייחסות.
זה לא משנה, את מושאה דוח.
זה רק סיכום, זה רק סיכום.
הרצל,
ככה אני למדתי. אני לא פעם ראשונה במועצה או בעירייה.
זה סיכום של מה שהלך כל השנה, בתלונות שהוגשו אליכם והגעתם והגעתם אליהם. זה לא משהו ש...
בסדר, זה מה שאני מתייחסתי.
אז פנייה זה... פנייה, תשמע, כן, אני פונה למחלקה שאמונה על תחום מסוים ומקבלת ממנה מענה. וזה משהו שאני אמורה לתת עליו מענה. זאת אומרת, אם זה בתברואה, אז איזה פינוי יש פער, או כיוון שתפנים, אם זה בהנדסה, אז אם קיבלתי מענה מסוים, אז אני פונה. תלונה זה אחת משתיים, או שזה משהו בניגוד לדין ובניגוד לצדק, שבן אדם עצמו מרגיש שהוא פעלו בנושא מסוים שלו בניגוד לדין ובניגוד לצדק, או שזה פנייה שכבר מתמשכת וכבר פעמיים או שלוש פעמים היא כבר הופכת לתלונה, כי הכוונה היא כנראה שלא טופלה הפנייה כמו שצריך. בסדר? שאלה? ברור. אז... בעמוד 5, כן, בעמוד 5 יש התפלגות של לפי המחלקות. אפשר לראות גם במחלקות שכביכול הם 18 או 16 אחוז מהתלונות, מדובר על מספרים נמוכים מאוד, 9 תלונות במהלך שנה או 8 תלונות במהלך שנה, 10 בגזברות. זה בעיקר מחלקות שיש להם נגיעה.
אבל את יכולה לתת דוגמה מה זה נקרא תלונה?
אגב, איך נאסף המידע בכלל?
כל מחלקה אוספת את התלונות שמגיעות אליה, ויש לי, כממונה, יש לי תלונות שמגיעות אליי באופן ישיר. אני יכולה לתת דוגמה לתלונה. בן אדם שנרשם בבית הספר ויש לו 4 ילדים ולא קיבל הנחת אחים. לדוגמה. אז הוא התלונן, זה היה צריך להיות אוטומטי במערכת. מערכת עושה את זה לבד, והוא לא קיבל את הנחת הזה. זה תלונה.
הוא לא ניסה לבדוק את זה,
מדם הוא לבצע. תלונה שלי, אני התלוננתי על מספר הצלצולים שזה עובר למוקדנים.
אני לא יודעת אם זה מוגדר כתלונה או כפנייה, אבל זה אני...
אבל בכל אופן הגשתי את זה.
תלונה שלך הייתה עכשיו, מדברה על
תלונה. לא, זה הייתה לשמר לי חודשיים.
אבל זה פנייה.
זה פנייה? אבל זה רב שנתי, כל שנה אני
שומע את הדבר הזה. אתה אומר, לא, החליף.
קיבלתי מכתב.
לא,
טוב, כן.
דושקה, בואי נעשה את זה דיון פרטני, וזה בואו נתקדם, יש לנו כמה דברים, את תודה.
יש יום ארוך, במשקה. משקה יש הרבה נושאים בסדר היום. כן, נוי שאופר, אופר.
לא, אני אתן לו הבנת הנקרא,
שאלתי שאלה במשהו. דובר פה רק על הפעולות שהגיעו לממונה על פניות הציבור?
לא, לא.
או כל הפעולות הישירות למחלקות?
גם וגם.
גם וגם. הפניות אולי, התלונות אליי היו...
את יכולה טיפה להקביל?
התלונות שלי היו 19 במספר, כל השאר זה של המחלקות.
והכל נקלט, כל תלונה נקלטת במערכת המוחשבת כך שאת יכולה לעשות עליה מעקב?
עוד לא. זה
התכנון. אז איפה אנחנו יודעים שאת מודעת לכל הפניות?
אז היא תסביר לך דרך, היא תסביר לך, יש מספר ערוצים שאפשר לעקוב אחריהם ויש מספר ערוצים שלא. תושב שפונה במסגרת, היא תסביר לך
תכף. תושב שפונה במסגרת הקישורית או טלפון למנהל המחלקה או למזכירה, זה לא נרשם, זה לא מתועד. אם זה בקישורית, אני יכולה לראות את זה ואני גם עוברת על הפניות בקישורית, בדרך כלל זה בקשות. למספרי טלפון, או שיחזרו אליהם כי הם צריכים דבר כזה או אחר, או שילמו, כן שילמו. עניינים טכניים לחלוטין, זה לגמרי פניות. השנה בקושי היו תלונות בפישורית של זה כבר פעם שנייה או שלישית שאני פונה ולא חוזרים אליי, כי היה ממש מיעוט של המיעוט, מה שהיה שכיח יותר בשנים קודמות. התלונות אמורות להיות מצועדות במחלקות, ואני מקבלת רשימה, אני מקבלת ריכוז ממרבית המחלקות.
לכן הדוח הזה הוא אחרי פנייה לכל אחת מהמחלקות על פי התלונות שהגיעו אליהן.
או הגיעו שירות ל... כן. אוקיי, אפשר להגיד משהו על ה...
כן, גם המספר הנמוך הזה, גם בתוכו, התלונות המוצדקות הן מועטות ביותר. 14 בלבד. יש גם תלונות שסיבקתי אותן במוצדק חלקית, שזה המועצה הייתה גם לא בסדר, וגם התושב היה, זאת אומרת, התושב תרם לזה לדוגמה, תושב שביקש הנחה על שירות מילואים פעיל. אז בשביל לקבל את ההנחה הוא צריך להגיש בקשה אליי. אז לפני כן אני לא יכולה לתת לו את ההנחה. אז זה מוצדק חלקית, אני נכון, זה מגיע לו הנחה, זה מוצדק, אבל הוא לא הגיש עליי פנייה, אז לא יכולתי לדעת. אז תלונה כזו סיבקתי כמוצדק חלקית. זה מישהו מפה? אוקיי, אז אתה בחלקי. תלונות לפי יישובים, גם יש לנו ירידה במרבית המקומות. אני רק אעיר שבקיבוצים יש מערכת פנימית, ולכן הם לא מרבים להתלונן, יש להם מערכת פנימית שדואגת להרבה תחומים. אז וגם אלה שהם כן מתלוננים, אז ניכרת ירידה, 13.8 לפערי, נגבה, נחלה, סליחה. גם יש ירידה, וגם אם אני משווה את זה למספר התושבים, אז אפשר לראות שזה ממש מיעוט, זה אחוז או שניים מהתושבים, זאת אומרת, אין תלונות.
מספר תלונות או מספר תושבים שהתלוננו?
לא, אחד
התלונות. יש לך מספר תלונות.
מספר חשוב. בצד ימין. יכול להיות שבן אדם אחד עם טוען כמה פעמים.
כן, בהחלט.
אז חשוב להבדיל אם זה מספר תלונות או מספר תושבים שהתלוננו.
זה מספר תלונות. יכול להיות תושב אחד שמתלונן בכמה נושאים והוא נספר וכמה פעמים.
אפשר להכניס את זה כמשתנה בדוח?
כדאי.
אני יכולה להגיד לפחות לגביי, יש לי שניים שהם חוזרים כל שנה
ובכמה
תחומים.
אז כדאי, כי זה משקף את הנתונים קצת בצורה...
יש לנו כמה תושבים שהם סדרתיים.
תושבי חוץ שהתלוננו, כן.
מה זה? מישהו שהתלונן.
מישהו שעבר ליד הנגב, ראה לכלוך, אמר, מה אתם...
קבר השייח.
למה אתם לא...
קבר השייח, תמיד מתלוננים שמלוכלך שם. זה גם דוגמה, תושב חוץ שהתלונן, כן. ובעבר היה לי תלונות על אישור, נגיד, באיזשהו פעם, אז גם זה תושבי חוץ שהתלוננו. אנחנו בעיצומו של תהליך, תכונה במועצה, כדי שיהיה גם תיעוד וגם מעקב אחרי הסגירה של פניות ותלונות. מקווים שעלה בקרוב.
אבל שוב, אני ממליץ לעבור, כי במודל, בטבלה שהוצאת, המשתנים הם לא זהים. משתנה של מספר תושבים או משתנה של מספר תלונות הוא לא זהה.
זה רק לגביי, כי באחרים...
הנתונים האלו יהיו...
אני אגיד משהו על
הכישורים. הנתונים יהיו יותר טובים.
זה עבר למוקד אחר, אבל אתה נותן אותו מענה.
למרות שאני אגיד לך איפה התלבטות, לפעמים יכול להיות תושב, זה פה אחד הדברים שאנחנו נמנעים מלעשות, נגיד יש תושב שהוא מתלונן סדרתי, בסדר? זה עדיין לא פותר מהמועצה, להתייחס לכל אחד מהתלונות שלו מההתחלה. זאת אומרת, ולפעמים זה מסוכן, זאת אומרת, אם אתה רושם את זה כאותו תושב, אז זה כאילו ממעיט מערך התלונה שלו. זאת אומרת, אני חושבת שכל תלונה צריכה להיבדק ולקבל משקל זהה, ברמת הסגיים זה...
גם במספרים
האלה... רואים השליחים הכי טובים המתלונים הסדרתיים, זאת אומרת, הם מקדימים את כל השאר. יש בזה
מספרונות.
זה מספר הפניות של נרשמו לכישורים.
זה כישורים, זה המענה הטלפוני, המוקד הטלפוני, שכשמתקשרים ולא עונים במשרד או מתקשרים אחרי שעות העבודה, זה עובר למענה טלפוני. במענה טלפוני נרשמו כמעט 10,000, זה גם קורה אחרי שעות העבודה?
רגע, אני רוצה להגיד...
בעיקר אחרי שעות העבודה.
רגע, אני רוצה להגיד פה שני דברים. צריך להבין שבמועצה האזורית יואב במחלקות אין 3 ו-4 מזכירות. מזכירה אחת. ברגע שהמזכירה מדברת עם מישהו בטלפון ומישהו מתקשר, זה עובר לכישורית. זה לא שאין מישהו במועצה או לא עונים במועצה, אלא שברגע שהמזכירה מדברת בטלפון והיא נותנת שירות בטלפון, זה חלק מהתפקיד שלה, ומישהו מתקשר, במקום לקבל טו 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 ואף אחד לא עונה, זה עולה למוקד, המוקד לוקח את הפרטים והמזכירה חוזרת אחרי. בסדר, חשוב להבין שבמקומות שיש צפיפות, יש מזכירה אחת, אם זה ועדה, אם זה חינוך, אם זה גבייה, זה מה שיקרה, כי אין ברירה. אלא אם כן אנחנו נחליט שרוצים לאייש בכל אחד מהמשרדים, 4 מזכירות.
לא, וגם עוד יותר מזה, זה מחלקות שלמשל רישום חוגים, אז אתם יכולים לראות שבשעות חודשי הקיץ, שכולם...
לא, לא רק חודשי הקיץ.
לא, אבל גם חינוך, אלה... אבל אולי כן צריך לומר שאנחנו, בביקורת של ליאת מלפני שנתיים, אנחנו כן הוספנו עוד, במועצה הוסיפה עוד חצי משרד מנהלי, וזה באמת ירד בצורה דרמטית.
כן, ירד ל-50%, שנה שעברה 33, עכשיו 25.
כן, אבל שוב, חלק מהסיבה וחלק ממה שדיברנו, זה לא רק האם התקשרו ועבר למוקד, זה האם קיבלו מענה. זאת אומרת, זה שאני התקשרתי, וישרתי, יודע, אם מישהו טרח לחזור אליי, טרח לפתור לי את הבעיה ולהתקשר חזרה. זה בסדר שהמוקדנית לוקחת שיחת טלפון ורושמת, אבל האם באותו יום חזרו לבן אדם ופתרו את הבעיה? זאת אומרת, זה חלק ממה שירד בעקבות הכנסת, אנחנו עושים איזה שרינג עם המתנס, ועושה שם איזה אחוזי משרה, ובאמת זה טייב מאוד את התוצאות. אבל זה לא מספיק שרושמו את הזה, אלא באמת, האם חזרו לבן אדם, פתרו לו את הבעיה ורשמו את הילד או את זה.
אני חושבת שחשוב, כשמגישים דוח כזה, גם לעשות את התלונות, על מה התלוננו בכל מחלקה. אם אנחנו רואים, למשל, בתברואה, שיש...
התלונות לא חזרו על עצמן, התלונות אחרות, ו...
שנייה, זה בסדר, אבל צריך להראות את זה. זאת אומרת, כדי שנעלה על דברים, כאילו... מספרים זה נורא נחמד וגרפים ויפה, אבל בסופו של דבר תלונות הציבור זה בשביל לשפר את מערך השירותים שלנו, כן? ובאמת לראות שבאמת, את יודעת, שהייתה פה בעיה נקודתית ונפתרה ופה בעיה נקודתית, אבל צריך גם לראות כאילו לדעתי שחלק מהדוח צריך לכלול באמת את התלונות עצמן, כדי לראות שאם במחלקה מסוימת יש תלונה שחוזרת כמה וכמה פעמים, שבאמת לדאוג שהיא תטופל.
אפשר לתת נושאים, הרבה פעמים התלונות עצמן מרמזות על מי התלונן, וזה כבר דברים
שהם חסויים. אני בגלל חפקידנו,
אז כן.
אבל
אנחנו עם התלונות, אנחנו...
אני חושבת שיש... אני יכולה להגיד שהתלונות טופלו לסביב רצון המתלוננים.
ויש מקרים, יש תלונות שבהם הטיפול הוא הרבה יותר מערכתי, של יעת מעורבת, יועץ משפטי לפעמים מעורב, איפה יועץ משפטי?
לא, אבל אני גם אגיד שכשאנחנו רואים שיש תלונות, כמו למשל מה שזה יעת, שזה חוזר על עצמתי בתלונה הזאת, אנחנו מגיעים למליאה גם עם איזשהו רציונל, איזשהו פתרון. אין פה ניסיון, זה פשוט, זה כל פנייה היא עולם ומלואו, אתה לא יכול לקמת את זה. גם אם זה נושא בחינוך, אז זה ערב רב של דברים, ולא כל דבר אתה יכול לכתוב, יש פה סוגיות, לא כל דבר הוא...
אם אדם שמצלצל, עונה לו הכישורים, היא מסבירה לו?
כן, כן. מוזמנים להתקשר.
מוזמנים לנסות, כי אנחנו עברנו חברה ואפשר לבדוק ולהעים. לא, למה? חבל.
חודש, פחות.
בסדר, כי אני...
כן, כן, עברנו...
אני כל פעם שהיה
עוברת לגבי. אבל תחמאס, תנסו טוב, חברים. תודה רבה לליאת. ותודה רבה לליאת. אנחנו נעבור ברשותכם, אורי, לדוח כספי של רבעון רביעי לשנת 2018.
צריך להגיד שהדוח ביצוע של רבעון האחרון הוא בעצם סיכום של השנה. אני מילה אחת על המבנה של הדוח, אתם יכולים לראות בצד שני את ההכנסות שהן במינוס, זה עודף, ובצד השני את ההוצאות שהן במינוס, שוב זה טוב. נלך לשורה התחתונה כדי שזה יהיה לכם פשוט, סיימנו את השנה, שוב, זה לפני הדוח המבוקר, זה דוח שותפות מבוקר על ידי מבוקר של משרד הפנים. יש לנו עודף כ-160,000 שקל, אני עולה בחזרה למעלה סעיפים, הופתענו לטובה בארנונה, יש לכם גם פירוט, היה לנו הסכם שרה עם סיבי הדרום, בלייה רטרואקטיבית, מי תגיד? 2011 נדמה לי?
כן.
כן, 2011, ועוד אכיפה של סוף שנה. אני נשאר בהכנסות, משק המים סיים שוב בעודף יותר גדול למה שצפינו, אני הולך לצד ההוצאות. הייתה לנו מנכ"לית מעולה, היא ממשיכה, חסכה לנו 210,000 שקלים. אני אמשיך בדברים הגדולים, מימון. מימון, מילה אחת על המימון. רשות מקומית, ואולי תתקן אם אני טועה, יש לה חשבונאות קצת מוזרה. שהיא מרוויחה בכספים שהיא משקיעה כתוצאה מיתרות שיש לה בקרן הפיתוח, נגיד התשואה היא חיובית, היא רושמת את זה כתשואה בקרן הפיתוח. כשהיא מפסידה, היא צריכה לרשום את זה בתקציב השוטף שלה. מי שעקב קצת אחרי השקעות ב-2018, הרבעון האחרון הקטסטרופלי, למזלה של יואב, היא נכנסה רק ביולי, שוב, זה יתרות שיש לנו כתוצאה בעיקר מגביית כספי פיתוח במגרש 18, זה המגרש שמפותח עכשיו על ידי קבוצת מאיר. אז הפסדנו כ-200,000 שקל, אם אני זוכר טוב, אל תדאגו לזה. תוקן ברבעון הזה, אנחנו כבר בעודף של אחרי ההפסד, אבל לכן אתם רואים פה הוצאות מימון יחסית גבוהות. תחזוקת מבנים, אנחנו, הרצל, למטי, תעזרו לי, שילמנו דמי חקירה על בניין המועצה או על משהו
כן,
אחר.
כן, היה בעצם איזה מסע ומתן של איזה, מאז שאני בתפקיד, של 7-8 שנים, על כל מתחם בין בית המועצה. היו כאן מספר עסקאות והסכמי החכירה לא היו לפרטי. כמה, 49 שנה?
הם גם לא כללו את כל השטח.
והם לא כללו את כל השטח, ועשינו מדידה, והיה מסע ומתן איתם, ובסופו של דבר הם עשו לנו חשבון על כל מתחם בית המועצה, וזאת השלמת דמי החכירה. מה?
כמה
שטח?
14.5
דמי. ונדרשנו להוסיף, ובעצם יש לנו עכשיו חכירה ארוכת שנים, נכון? לטווח ארוך. זה היה מסע ומתן ארוך, זה התחיל ממסכומים הרבה יותר גדולים, צריך להגיד להרצל הרבה תודות על זה שהוא נלחם ועמד איתם על כל מטר, וזה בסוף היה
הסעות הוצאה יחסית גדולה, אני אסביר על הסעיף הזה, הוא מתחלק לשניים. חלק מהכספים של משרד החינוך עוד לא התקבלו, אנחנו מקווים שיתקבלו עוד בתוך התקופה שנוכל להכניס את ההוצאות, אבל יש במשרד החינוך הם כספים שנגררים. ההוצאה השנייה, מי שזוכר, היו שיפוצים בחלק מהשנה בכביש של בית גוברין, בתמיר גלון, והצד השני שדה יואב נגב, מה שגרמו לפיצולי הסעות, הרבה פעמים אנחנו עושים את הסעות האלה ביחד, זה תרם כ-300-400 אלף שקל, והיתרה זה מה שאנחנו עוד אמורים לקבל במשרד החינוך.
שזה יהיה בדוח המבוקר בסוף?
אני מקווה שזה יגיע עד השלב, נכון, שעוד נוכל להגיש את זה,
אבל
אם לא, נראה את זה ב-2019. סעיף האחרון שהייתי מתייחס על הוועדה לתכנון ובנייה, אנחנו היינו קצת אופטימיים באגרות הבנייה שנקבל. אנחנו צפינו שנקבל 1,700,000, מי שזוכר, בעדכון תקציב אפילו אלינו, אבל היינו קצת אופטימיים, הרבעון האחרון היה פחות, אז חסר לנו שם חלק מאגרות הבנייה. ושוב, זה בשאר המחלקות, גם צריך תוצאות יותר. בסך הכל, השנה הזאת היא לפני... אני צופה שהעודף עוד קצת יגדל, יש פה עוד כמה הכנסות שאנחנו צריכים להכניס ולקבל כמו שתיארתי, אבל הדוח הזה יהיה חיובי לקראת שנה מאתגרת.
אוקיי, חברים, שאלות? לפיכך אנחנו נאשר את הדוח הכספי לרבעון רביעי לשנת 2018. ונחתום את הישיבה שלא מן המניין, ואנחנו פותחים ישיבה מן המניין. טוב.
שאלה שמטרידה אותי, לא לדיון, אבל אני בטוח שהכי הרבה זה מטריד בטורי. עם כל הצפים האלה שהיינו אמורים לקבל מקריית גת, איך זה הולך להשפיע לנו בשנה הבאה? זה כספים לא קטנים, שגם עזרו לנו בהמון תחומים.
אני אענה...
זה מטריד אותי מאוד.
אני אענה כך. אני אחלק את הדיון הזה לשלוש. אחד, מה הולך להיות קדימה? גם מאוד אקטואלי. ופה אפילו פגשתי אתכם היום בכובע אחר, מועצה אזורית יואב. תראו, אנחנו מקבלים כ-11 מיליון שקל בשנה. היינו נוהגים למשוך כ-75% מהם לתקציב השוטף ובערך 25% למה שנקרא לפיתוח. מי שזוכר, המלטות הוועדה הן שהשנה נראה מזה חצי. צריך להגיד שהמנכ״ל אמר למטי שזה בכל מקרה קדימה, זאת אומרת, אם מי שיתמנה כנראה למשרד הפנים לחתום על זה בתחילת יולי, אז נראה השנה 13.5, זאת אומרת, השנה של חצי שנה 18 וחצי 9. זו הנדבך אחד, זאת אומרת, צריך להסתכל פה קדימה. יש את הנדבך התזרימי, שמאוד מטריד אותנו. יש את הנדבך החצי תזרימי, אבל התקציבי, ברשויות, אם לא קיבלת את הכסף, אתה לא יכול לרשום על המחמיצה. זאת אומרת, גם אם השנה מעבירה 9 מיליון שקל, אבל אני לא אצליח לגבות את זה מקריית גת, אני לא יכול למשוך את זה לתקציב השוטף. אני יושב על אקסלים, גם התחלתי לפגש עם המחלקות, שאנחנו בעצם מדברים על לראות מה אני עושה עוד ב-19, ומה אנחנו עושים קדימה.
וברקע יש לנו את הבג"ץ שאנחנו מחכים לפסיקה של השופט שיכול להיות פתאום איזה הכנסה שיכול, בקיצור אנחנו...
אני אתן לך תזרימי.
יש גם בעיה תזרימית.
הצעות נוחיות משם.
יש גם בעיה תזרימית. לא, זה לא ש... תראו, זה לא ש... אני אגיד כך. מועצה אזורית יואב, עיריית קריית גת, על פי רישומנו, והם מסמכים על פי רישומים שהוצאנו מהם בדרך לא דרך, חייבת לנו נכון ל-10 לאפריל, כבר תהיה חייבת עוד רבעון, כי צריכה תמיד ברבעון האחרון לתת הזה, כ-12 מיליון שקל. זה לא מעט. זה לא מעט. זה עדיין לא מעיק עלינו, כי אנחנו לא מעיק, כי אנחנו חלק מהמשלמי ארנונה פה משלמים מראש, אבל אני מאמין שבהמשך השנה, וגם מה שיודע משרד הפנים, אנחנו נתקשה לשלם מספקים וכל הדברים, וזה גם המסר שאנחנו מעבירים למשרד הפנים, והיינו גם בתי משפט. אני מקווה, ואנחנו רוצים שקריית גת נמצאת בתוך תוכנית, בדיונים, משרד האוצר, משרד הפנים, לא פשוטים, כי היא לא מקבלת כנראה חלק מהתנאים שנוסעים להכתיב לה, שחלק מהתנאים יהיו שיעבירו לנו את הכסף. זה כסף שמגיע ליואב בדין, וכמות הכספים שאומנם משרד בר הסומך, שאני יודע, אבל היא אינסופית שאנחנו משקיעים בלקבל.
הנה, אני רוצה לומר...
כן, כן. הוא לא אוהב את העדינות שלי.
אני רוצה לומר לכם שני דברים. מה שקרה עם ועדת החקירה...
חן, תציג את עצמך.
אתם מכירים אותי, לא? אני הייתי כאן...
תציג, יש חדשים.
אני עורך דין חן סומך, אני שותף של איתן ברש, שהוא היועץ המשפטי של המועצה, משרד שנותן לי משפטי למועצה. אנחנו מביאים את המועצה כבר לא מעט. תראו, מה שקרה עם קריית גת הוא איום משמעותי מאוד על מה שקורה במרחב שלנו. המועצה האזורית יואב היא הנפגעת המרכזית מהמעשה הנפשע שעשתה ועדת החקירה. אני אשמח שתצטטו אותי בכל מקום, אני חושב שזה מעשה נפשע. אני לא ראיתי מימי דוח כזה של ועדת חקירה שסוטה מכל עיקרון, מכל קנה מידה של מה שהיה אי פעם נהוג בשלטון המקומי. מעולם לא היה מצב שבו לקחו את כל הארנונה הקיימת מנכס שהיה נכס משותף, במצב שבו יש אפשרות לעשות את זה מנכס שהוא נכס עתידי. האזור תעסוקה הזה, יש לו עוד הרבה מאוד שטח לפיתוח, והיה אפשר לקחת את זה משם. מה שקרה זה רעידת אדמה בקנה מידה מקומי בוודאי ובקנה מידה ארצי. כלומר, רעידת האדמה הזאת מתחלקת, כמו שאורי אמר לשניים. אחד, השערורייה שקריית גת לא מעבירה את הכסף שהיא חייבת על פי דין להעביר. הסיפורים שלהם היו שעד 2018 הם לא העבירו עד סוף 2018, מכיוון שהם הגישו בקשה לוועדת החקירה לשנות את התמהיל של ההכנסות. אין צל של ספק שוועדת החקירה, גם עם ההחלטה ההזויה שלה, את 2018 הוא צריך לשלם כמו ש... אנחנו הגשנו עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים, הייתם צריכים להיות איתם
שם. השלטנו לחבס
ו... ראיתם שופטת שאומרת לנו, אתם צודקים, התכבדו את הזה לקריאת גת וזה, הכל רק את הצו שאני ביקשתי לא רצו לתת לנו. למה? כי לא נראה לה, באותו יום הייתה צריכה לעשות...
לחבס ולמשהו כזה.
המצב הוא עוד יותר קשה, כיוון שקריאת גת שרפה את הכסף. זה לא שהכסף נמצא בקריאת גת, היא שרפה את הכסף. היא נמצאת היום במצב שהיא הוציאה אותו כבר. וכדי להוציא את הכסף הזה, צריך לקרות אחת מהשתיים. או שיהיה סיוע במשרד הפנים, או שנתפוס את הכסף הזה באיזשהו הליך אגרסיבי בעיקולים מצדדים שלישיים, בנקודה הזאת. וכאן צריך להחליט איך עושים ומתי עושים את הדברים האלה. כמו שאורי אמר, זה יוצר בעיה שהיא בעיקרון תזרימית. כי בסופו של דבר, קרוב לוודאי, ברמה מאוד מאוד גבוהה של ודאות, שנפגוש את הכסף הזה. הבעיה שעומדת עכשיו על הפרק היא שלשנת 2019, ועדת החקירה בהחלטתה ההזויה נתנה לקריית גת מנדט להגיד את מה שהיא אומרת, שב-2019 מגיע לנו רק חצי מהכסף הזה, וכך צריך את התכנון התקציבי בנקודה הזאת. אנחנו עושים באמת את כל מה שרק אפשר, כשהשלב הראשון בקטע הזה זה קודם כל לתת מענה הולם, התבקשנו, ניתנו לנו הזכות לתת מענה לטיוטת הדוח הזה, הגשנו אותו נדמה לי היום, גם מענה משפטי וגם מענה כלכלי בצורה מאוד מאוד מפורטת. ככל שיתמנה שר חדש מהר יותר ויוכל לקרוא את הדבר ולקבל החלטה, אז כך יהיה טוב יותר. אני אומר לכם בכלל...
לא יתמנה שר חדש.
יהיה טוב, יהיה טוב. אני שמעתי כבר כל מיני אנשים שלוטשים עין למשרד הפנים.
עדיגה, דרי יש.
אני לא דואג, אתם צריכים לדאוג.
גם אתה צריך לדאוג.
אני, דרי, זה הדאגה הכי קטנה שלי,
תאמין. אפשר לדאוג
שאנחנו לא נדאג. אנחנו נצטרך בקרוב לקבל החלטה האם ננקוט מהלך אגרסיבי נגד קריית גת, שאומר להגיש תביעה עם כולים. אני המלצתי גם, אנשים פה לא אוהבים את זה. אני חושב שצריך להגיש גם תביעות אישיות נגד ראש העיר, וזה כבר עובר מחוץ ל... זה הדבר האחרון שהוא אוהב, אבל עוד פעם, לא יהיה לנו קל לפגוש את הכסף הזה, והשנה הזאת, כמו שאורי אמר, תהיה שנה מאתגרת מבחינת מה שעומד לקרות, תזרימית עם המועצה. אם אנחנו נצליח לתקן את האיוולת הזאת שההמלצה הזאת עשתה, אז המצב יהיה יותר קל מבחינת התכנון העתידי. אם האיוולת הזאת תישאר, בשנתיים שלוש הקרובות אנחנו נצטרך להשקיע הרבה 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 מאמצים כדי לראות איך אנחנו עובדים בצורה מסודרת.
טוב.
אני כמובן אשמח לתת כל הסבר, מה שתרצו.
טוב, אז תודה.
תודה.
עוד
שאלה
לפני
מסוימת. מה המשמעות של הפסקת הבנייה של בית הספר החדש?
אז זה רגע, זה במסגרת העדכונים.
לא, בהיבט הכלכלי. והשאלה השנייה היא, האם היו הוצאות כספיות שמשרד החינוך לא מעביר לנו? ומה תהיה השלכה על
זה? אני אגיד שני דברים, כי זה קצת
מוכר. זה במסגרת העדכונים, אז אם תמתין רגע, זה רשום לי לעדכן במסגרת העדכונים, אז בואו נעבור רגע על העדכונים. אני מדווחת שחוקי העזר שעבדנו על לעדכן אותם, גם סלילה, גם תיעוד וגם שצף, שאישרנו אנחנו במליאת דצמבר, אושרו על ידי משרד הפנים והמשפטים, ופורסמו ברשומות במרץ, ובתוקף עד דצמבר 23, שוב, יש חשיבות שחוקי עזר יהיו בתוקף כשאנחנו הולכים לבנות אזורי תעשייה. יש הסכם, רוצה להגיד, להסכם הנגב?
במסגרת הגבייה גם מהאזור הישן. אנחנו הרי נלך לגבות גם את, כמובן מהחדשים, זה לפני שאינו הם במינן אגב, אבל גם לפני זה, אבל אנחנו צריך לגבות גם מהישנים. צריך להגיד שבאזור הישן יש שני משלמים שאפשר להגיד שהסדירו את חובם, אחד זה הנגב עוד ב-2015 נחתם ההסכם, אלו היו צבעי הדרום, ועם הנגב חתמנו לפני כשבועיים גם כן, לאחרים לפני, יש פה כל מיני החלטות, צריך לראות מתי אנחנו פונים, מתי כמה עילה ואיך אנחנו לא מסתכלים, אבל עם הנגב חתמנו על הסכם, הוא גם שילם חלקו.
אוקיי, תהליך איתור למנכ״ל חברה כלכלית, אני מזכירה לכם, התחלנו בערך 150 מועמדים, ועדת האיתור היא ועדה שמשרד הפנים קבע אותה, שלא הייתה גמישה בכלל, אני מנכ״ל חברה כלכלית מהארץ ונציג משרד הפנים. בשלב הראשון אנחנו העברנו את כל קורות החיים ליועץ המשפטי, שאמר מי עבר ומי לא עבר את תנאי הסף, הם קיבלו הודעה מי שלא עבר, בשלב השני כתבנו להם מייל מה גובה השכר, ואז גם כמה נשרו.
ואז 70%
ירדו. ובסופו של דבר נשארנו עם בערך 60 מועמדים שאותם שלחנו למבדקים ממוחשבים, כי אי אפשר...
60?
60 מועמדים שלקחנו... עכשיו, אנחנו ניסינו
בכלל... אפשר
לסלין עוד? רגע, זה הוועדה היא כזאת דרקונית. אנחנו ניסינו במכרז להחמיר בקריטריונים. משרד הפנים לא אישר לנו את ההחמרה, אמר לא, מה שאומר החוק, שרצינו להוסיף ניסיון וזה, ובעצם לכן נשארנו סביב 60, שלחנו את כולנו מחשבים ממוחשבים, כשהחלטנו בוועדת האיתור, שוב נפגשתי בוועדת האיתור, שאנחנו לוקחים את ה-15 שמגיעים לביצועים הכי גבוהים ומזמינים אותם לרעיונות. ביום ראשון ועדת האיתור ראיינה 15 מועמדים, שניים מתוכם החלטנו להעביר לשיחה עם פסיכולוג תעסוקתי, ועם ההמלצות של הממליצים שלהם וכל ממצאי המבחנים, נביא את זה לדירקטוריון החברה הכלכלית לקבלת החלטה. כמובן שהמשכורת המובנית היא כזו שפרופיל האנשים הוא פרופיל מסוים שמגיע.
יש לי שאלה בנושא, מה אתה אומר? במסגרת בחירת המנכ״ל, זאת אומרת, אם יהיה פה איזה שינוי ארגוני ונחליט שלא צריך חברת כלכלית,
אז אין שום בעיה, אין שום בעיה, זה חוזה אישי ואין שום בעיה, נחליט שאנחנו רוצים לסגור את החקה, אני רק אפתח סוגריים, שוב, לא נפתח את זה לדיון, כי יש עוד סדר יום ארוך. למשל, היום במנהל הבנו שלפעמים הסכמי פיתוח של החקל עם היזמים יכולים להבטיח לנו יותר ביטחונות, למשל בגבייה, בכל מיני כאלה דברים, כי הם הבטיח. אז זה נושא מורכב, אבל למשל היום הייתה לי איזושהי תובנה ש...
כן,
בסדר.
זה דיון רחב.
כן, אוקיי. הבחירות הארציות התקיימו אתמול ללא שום אירועים מיוחדים ביואב, אני רק ככה מספרת לכם. בית ספר שלישי בנגבה. אני אתן למירית להתקן על בית ספר שלישי בנגבה, בבקשה.
בית ספר שלישי בנגבה יש לו כמה היבטים. אחד זה העמידה שלנו בעצם בלוחות הזמנים, שלנו גם כי אנחנו באמת צריכים לטפל בבית ספר, הוא מתחיל להיות צפוף, אבל גם מותנה באישורים של משרד החינוך. משרד החינוך גם לאור השנה המורכבת הזאת עבר איזשהו קיצוץ תקציבי, וכרגע ההרשאה התקציבית שלנו של בית ספר של נגבה מורכבת עד לעוד חודש לוועדה חריגה, ואם לא אז לעוד חודשיים, מה שמביא אותנו לזה שבית הספר לא יוכל להיפתח בספטמבר הזה.
איפה, מה עשו עוד נקוד?
תקציבים של משרד החינוך. בעצם המועצה סיימה מבחינתה את העברות הקרקע, כאילו כל את התכנון, אישור תכנון, יש לנו הכל, ובעצם אנחנו מחכים להרשאה תקציבית של המשרד בשביל לצאת לביצוע ולהתקשר עם חוזה, ובעצם אין את ההרשאה התקציבית כרגע. אנחנו מפעילים את כל הלחצים שאנחנו יודעים להפעיל בשביל שזה יקרה כמה שיותר מהר, שנוכל להתחיל לצאת לבינוי, אבל לספטמבר הנוכחי זה לא יהיה, בואו נראה לי. לכן אנחנו מתחילים לעבוד, אבל מאחר ויש לנושא של בית הספר משמעות תקציבית מאוד כבדה מבחינת המועצה, כי אני מזכירה לכם שאנחנו מחזיקים את כל הכיתות על חשבוננו, בתוך שדות יואב, אנחנו בעצם נמצאים במשא ומתן עם המחוז לאשר לנו בית ספר פונדקאי, שבעצם יהיה בית ספר בתוך בית ספר, על מנת שכל הנטל הכלכלי של בית הספר יושת את משרד החינוך. אנחנו קיבלנו אישור עקרוני מהמחוז הזה. אפרופו השאלה שלך, אז זה חיסכון משמעותי, אנחנו מקווים מאוד שזה יקרה, ואז בעצם בית הספר יעבור עם א' ב' ג' ד' לנגבה בספטמבר תשפ"א. אז
מה זה עובר מבחינת כמות התלמידים בשדות יואב?
כמות התלמידים בשדות יואב זה בעיקר שאלה של סידור של כיתות, הרבה יותר ממספר.
אבל יש מספיק?
יש, אנחנו קיבלנו אישור לכיתה נוספת, כיתה רגילה נוספת. אחד הדברים שקורה טוב בהקשר הזה, שבית ספר שדות יואב יחסית כמות הכיתות שלו היה קטן. זאת אומרת, זה מאפשר לנו לסדר את שדות יואב גם אחר כך, אחרי שבית הספר יתפדל, על מנת שיהיו לו מספיק כיתות ספר, שבאמת יוכל לתת שירותים ולעשות איזושהי השוואת תנאים, גם יחסית לעילה של הבית ספר בנגבה, מבחינת הפסיליטי, זה כיתות הספר, וכולם הרגישו שווים.
אבל המשמעות היא שאם יאשרו לנו את הבית ספר הפונדקאי, לקלוט מנהלת, לקלוט
כיתות,
זה מאוד מגניב, ואז גם זה כבר יהיה במהלך הבינוי. זה נכון יותר ברמה העקרונית או החינוכית, פדגוגית, זה נכון יותר...
עוד דקה, הדבר האחרון שהחשוב מעבר להיבט התקציבי ולהיבט הארגוני ולהיבט זה, זה באמת הנושא של בניית בית הספר. חזון, צוות, מנהלת, הקשר עם, עם היישובים, בעצם אפשר לעשות את כל התהליך הזה כבר חצי בשנה.
ואת בעצם, אבל את לא באמת חייבת לחכות שנה, את יכולה לבנות ברגע שיש...
ברגע שאני אקבל את ההרשאה, ברור.
ולהעביר בפסח.
זאת תהיה החלטה שלנו, אבל אין טעם, אין מה, אין מה, יש גם, יש יתרונות וחסרונות לדבר הזה, זה סמוד
דקה. יש סרט שלא יעבירו כספים שבסוף ישנו את ההחלטה? יש סרט כזה?
לא שאנחנו,
לא שאנחנו רואים.
עכשיו, רק לומר שמאחר והשולחן הזה אישר אקסטרות לבית הספר מעבר לפרוגרמה של משרד החינוך, את הדלתא הזאת, כמו שעשינו באלה וכמו שעשינו בצפית, אנחנו ניקח בהלוואה. עומס המלוות של המועצה עדיין לבינוי מבנה ציבור בכזה היקף, הוא יילקח בהלוואה, זה דבר אחד. דבר נוסף, אנחנו ממש בימים, בתקופה הקרובה, נגיד בשבועות הקרובים, ממש במהרה בימינו, אנחנו נתחיל בבינוי מסוף האוטובוסים. את זה כן קיבלנו את התקציב ממשרד תחבורה. אז בסוף האוטובוסים אנחנו נבנה, שזה גם איזשהו added value, שבית הספר ייבנה וזה כבר יהיה בסוף פעיל ולא יהיה תנועה יותר בטוחה. אז את המסוף של האוטובוסים אנחנו נבנה במיידי, ואת בית הספר נתחיל לבנות, אנחנו ממש פסע מייתר, נכון? פסע מייתר?
למה?
לבית ספר.
אנחנו את ההיתר מחלקים לשני שלבים, אחד זה עבודות עפר וכלונסאות וכל זה, בשביל ממש להתחיל לעבוד. אז חשבנו כבר שנתחיל את הבית ספר, אבל הבית ספר מתעכב, אז אנחנו נתחיל רק בקטע של הסיבה, שיש לנו תקציב לא מלא על זה, עדיין חלקי, כי חלק אנחנו אמורים לקבל בשנה הנוכחית, שבדרך כלל משרד התחבורה נותן את הכסף רק באוקטובר. אז את החניון האוטובוסים או סיבת האוטובוסים והכביש שלישה אנחנו נוכל לעשות בתקציבות
האלה. אני קראתי את הדוח שפרסמתם ואני חושב שיצא שכרו בהפסדו לצערי. זאת אומרת, אנחנו נרוויח בגלל שהציינת, מנהלת נוספת וכל הדברים האלה. אני רק יש לי איזו הערה אחת. אני חושב שהפרסום לפחות לנוגעים בדבר היה מאוד מאוחר. זה גרם להמון שמועות, וזה לא טוב. אני חושב שהפרסום היה צריך להיות לכולם בזמן ולא מאוחר.
חלק מהסיבה שלא היה פרסום, שלא ידענו. אנחנו פרסמנו לתושבים בדיוק שבועיים אחרי שידענו. צריך להבין שאנחנו לא מחזיקים את כל המידע בידינו. מה שתלוי ברשות ידוע. משהו תלוי החלטה של משרד החינוך, משרד החינוך בעצם לסוג.
אנחנו היינו אצל מנהל התכנון ב-11 למרץ. ב-11 למרץ היינו אצל מנהל מנהל התכנון.
לא סתם אומר דברים, כי חבר מליאה פנו אליי, ואמרו, מה זה, שמענו של הכסף למועצה עם כסף, והוא לא משלה. לא, לא, את יכולה לעשות עם הראש ככה, אבל אני אומר לך, לפעמים יש דברים, מה? המכתב היה ברור. רק אני אומר, הוא הגיע מאוחר מדי.
אבל רק
מה אני יכולה לעשות? אני לא יודעת...
יש המון ספקולציות, אנשים בונים טילי טילים, עם כל הכבוד, אני לא יכולה להיכנס למחתב. היינו ב-11 למרץ...
אנחנו בטווח של שבועיים, הצלחנו להבין שאין בית ספר, ושגנו בית ספר פונדקאי. אין לזה, זה תבין, זה לא... אבל בטווח הזה, כשאתה מבין שאין בית ספר, ומצד שני, צריך לקבל אישור מחוז דרום ולהביא תשובה סגורה לתושבים, טווח של שבועיים יקבל, סמל מוסד על המשמעויות של מיליונים, זה עוד דבר פשוט.
זה כל הכבוד.
אז לכן אני אומרת לא.
יצא שכרו בצדו.
אבל אני רק רוצה להגיד, אין פה מידע שברגע שאנחנו יודעים, אבל לא אחראי גם להוציא לתושבים, מידע שהוא לא אסוף. אחרת זה מעורר עוד יותר בלגן ורעש. לכן המידע, ברגע שאומרים מה לא, חייבים להגיד מה כן. אי אפשר להגיד רק מה לא. אז לכן לקח לנו, ברגע שהבאנו את המה לא, לקח לנו רגע להבין אם המחוז מה כן, גייסנו את המחוז, בא לפה מנהל המחוז, סגנו, כל העולם, עשו סיורים, בעצם באנו מה כן, ואז... לא, אבל חשוב לי להסביר.
לא, בסדר.
אוקיי, עוד עדכון קטן, אנחנו לפני שעה וחצי, שנתיים, עדכן אותנו, רשות מקרקעי ישראל עדכנה אותנו שיש מספר שטחי השבה, שרשות מקרקעי ישראל קיבל מהקיבוצים, רבדים ויואב וגוברים וכפיר, לא יודעת, כל במסגרת ההסדרה של המשבצת של היישוב, יש שטחי השבה, ובעצם, מה? לקחו, לא משנה, הם מגדירים את זה ככה, זה נקרא...
מה, אדמות עופות?
כן, 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 ככה הם מגדירים את זה
בהסדרה, רגע,
שנייה.
לקחו, לקחו,
לכל יישוב יש משבצת קבע. היסטורית, חלק מהיישובים מחזיקים יותר מהגודל של משבצת הקבע. ועכשיו המנהל במסגרת כל מיני הסדרות של שימושים חורגים, וזה אומר לו, יש שוב, אתה רוצה? תחזיר לי את מה שלא שייך לך במשבצת הקבע. חלק מהיישובים באמת השיבו במסגרת אותן הסדרות, השיבו את הקרקע למנהל. ועכשיו המנהל אומר, אוקיי, יש עכשיו מספר כתמי תאי שטח במועצה, שאפשר לקדם תכנון. תכנון, אנחנו רואים תכנון, ואם זה פה 100 דונם, פה 50 דונם, פה 30 דונם, אנחנו רואים תכנון כמובן כעוגנים כלכליים. נפגשנו עם המנהל, דיברנו איתם על כל תאי השטח, יש מתחם אחד יד רבדים שהמנהל אמר שהוא לא מעוניין לפתח כי הוא לא רואה התכנות כלכלית, הרי המנהל רואה בסוף אם הוא יכול לשווק וכמה כסף הוא יכול לקבל מזה, ויש תא שטח שהוא בצמוד לחמי יואב, תא שטח של כ-65 דונם, שבו המנהל אמר, אוקיי, תגישו בבקשה, אני אשקול אם אני משתתף איתכם
בתכנון.
מה, כן, בין הכביש
לזה.
כן, שאני משתתף איתכם בתכנון. אנחנו הגשנו בקשה, אנחנו זה צוות התכנון שלנו, הגשנו בקשה על תא השטח הזה, כולל החורש שצמוד לשדה יואב, הגשנו בקשה לתכנון, תכנון של תא בזה סדר גודל של מיליון שקלים. המנהל ישב בוועדות שלו והסכים לממן 50% מזה. שוב, זה
כאילו פה, מה?
לתכנון התב"ע, לתיירות כפרית, לתיירות כפרית ומסחר. זה פחות או יותר ה... אנחנו הבאנו את זה גם לדירקטוריון של החברה הכלכלית. אנחנו נצא למכרז תכנון, זה אומר...
זה נוסף למה שהצגנו בפעם הקודמת.
מה?
זאת אומרת, זה בנוסף לתוכנית
מתאר
וזה. לתוכנית מתאר
של עסקים... לא, ברור, זה משהו נקודתי. זה תב"ע נקודתית לכאילו לאיזשהו עוגן כלכלי. אני, שוב, לא יודעת כמה שנים זה ייקח, אבל זה תהליך שייקח. אנחנו נצא למכרז. זה אומר שאחרי שיהיה לנו עומדן של מכרז התכנון והניהול וכל הדברים של הכנת התב"ע, אנחנו כמובן נביא את זה, בואו נצטרך במאצ'ינג. המאצ'ינג, המנהל יישאר 50%, כשזה חצי מיליון שקל, אנחנו צריכים במאצ'ינג של 50%. הדירקטוריון של החברה הכלכלית נכון להיות שותף במאצ'ינג הזה, כזרוע ביצועית של המועצה. אנחנו, כשנגמור את המכרז נדע, וגם אנחנו נצטרך להכניס את היד לכיס. זאת אומרת, אבל זה עוד רחוק, אנחנו נצא למכרז, נראה... נגדיר את המסגרת התקציבית, נראה כמה החק"ל יכול לתת, כמה המועצה יכולה לתת, ונצא לתכנון. שוב, זה תהליך ארוך, אבל זה איזשהו עוגן כלכלי שיכול להיות בעתיד. זה הישג שהוא מאוד מאוד, גם פה להרצל ולצוות התכנון, שמצליח שרמי תאשר, תאשר השתתפות בתכנון הזה.
יש לך את רמי לגבות מקריית גת.
כן. אני ברשותכם אני אעשה עוד כמה פרוצדורות, חבר'ה, בכדי שיש לנו שני נושאים שהם לדיווח, אז נעשה את הפרוצדורות ואחר כך. חן, אתה לא, אתה מוזמן. לא, אתה יכול לראות. אנחנו נאשר את פרוטוקול המליאה מתאריך 19 למרץ. יש, שלחנו לכם תקציב ועד מקומי כפר עריף, בסך 784, אם אין שם הערות אז אנחנו נאשר. יש גם דוח כספי לשנת 2018 של מספר יישובים, בית גוברין, גלעון, גץ, גולה ורבדים. ברשותכם נאשר את הדוחות הכספיים של חמשת היישובים האלה.
מה?
הם קונוס.
כן, כל מי שעד
עכשיו, כן. ועדות ביקורת ביישובים. ועדות ביקורת ביישובים, ורדון, ועדת ביקורת, ג'ניה אלטמן, מתי ביטון ורויטל גואטה, בכפר מנחם, יונית פלג, יגאל ברק ורון בהט, נגבה, רמון אלדר, מורן גרשוני וערן זליגמן, הם ועדות הביקורת ביישובים האלה. כן, יש פה מועצה.
יש יישוב במועצה שאין לו ועדת
ביקורת?
קיצור, קיצור,
גולה,
רק
גולה.
רק גולה?
גולה, אלעז יודע להם ועד.
אלעז היא כן, אלעז יודע להם ועד.
גולה.
אז גולה היה עוד אין ועדת ביקורת.
אוקיי, עדכון תבארים. תבר 1433, פיתוח אזור תעשייה ורדון, היה איזשהו תקבול של דמי פיתוח בסך, מה? כן, של שטח בנוי בעקבות בינוי, אז אנחנו מבקשים לעדכן את התבר והגדלתו בהתאם לתקבול שהתקבל, 1433. תבר 1468, תוכנית המתאר הכוללנית. תוכנית המתאר הכוללנית, אנחנו כל פעם מספר לכם שהצגנו עוד תקציב ועוד תקציב ועוד תקציב. בסופו של דבר, אנחנו נדרשים במאצ'ינג של 10% על התקציב שאישר לנו משרד החקלאות, ואנחנו מבקשים לעדכן את התבר במאצ'ינג שאנחנו מחויבים בו, זה 253,000 שקלים. אני אספר שהתקציב עומד על איזה 2,700,000, זאת אומרת, זה גיוס, איגום משאבים מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו נאשר את עדכון תבר והגדלתו של 1468.
ככה זה יעלה?
יש כאן, מה?
ככה זה יעלה?
אנחנו מרקים, בבניית בית כנסת בנגבה, אנחנו קיבלנו עדכון המקור התקציבי ממשרד הדתות, ואנחנו, בית ספר בית כנסת בנגבה, הגשה ישנה, כן, הגשה ישנה, אנחנו מבקשים, התקבול שקיבלנו משרד הדתות 600 אלף שקל, ואנחנו מבקשים לעדכן את התבר 1545. אשכנזי או ספרדי? תבר 1566, הנגשת שלוש כיתות שמע, הנגשה אקוסטית של שלוש כיתות שמע בצפית. לפני מספר חודשים אנחנו משכנו 90 אלף שקל מקרן הפיתוח על תקציב עתידי שהיינו אמורים לקבל ממשרד החינוך. שעה טובה ומוצלחת, יש כאן הרבה שבחים לחגים, קיבלנו את ה-90 אלף שקל ממשרד החינוך, לפיכך אנחנו מעבירים את, מחליפים את המקור התקציבי. מקור הכנסה ממשרד החינוך, ואנחנו מחזירים את מה ששמנו במעין הלוואת גישור כזאת לקרן הפיתוח. ולהזכירכם, כשדנו במליאת סוף השנה בפתיחת תברים, לא פתחנו תבר כבישים. תבר כבישים משמש להנדסה גם לתיקוני בטיחות וכל מיני דברים. כרגע התבר נגמר, מה גם שבתבר 2018 העברנו כולו לטובת המסוף אוטובוסים. לפיכך, כמו שהם יוכלו להמשיך לתפקד, אנחנו מבקשים לפתוח תבר שיפוץ כבישים 2019, שאנחנו כל שנה פותחים במיליון שקל. שנה בגלל צוק העיתים, אני מבקשת לפתוח בסך 600 אלף שקל. אם יהיה יותר, נוכל בהמשך לעדכן, אבל כרגע זה הסכום שאני מבקשת. לא זה בהמשך.
למה זה יספיק? רק לתיקונים?
בגדול כן.
החורף
אישי הרבה לזה. כן, אז בגלל זה אני לא רוצה לתקוע את ההנדסה בלי שום טיפולים, אז זה בינתיים.
לא, אני
שואל אם
זה מספיק.
כרגע אין לנו, אנחנו בזהירות. אם יהיה משהו אחר בקרן הפיתוח נוכל להגדיל. כרגע זה ביכולת, בסוף כאן, אבל זה מה שכרגע אנחנו יכולים לפתוח בקרן הפיתוח. מה? כן. זהו. יש לנו עוד שני נושאים לסדר יומנו.
רגע, מה הייתה
כבישים? כבישים פתחנו, מה? כרגע לזה אין חלוקה, אנחנו קודם כל צריכים לאפשר להם את החלוקה.
אין חלוקה.
כן, אין כרגע חלוקה. חברים, יש לנו שני נושאים, אחד זה שוב בעיקר החדשים אבל לא רק. עדכון של תוכנית המתאר הכוללנית, קצת לספר מה זה, אבל לפני זה אנחנו כל שנה נוהגים להציג דוח גבייה. כן, דוח גבייה, מצגת. כן, רגע, אני כבר עושה את זה.
הסעיף האחרון.
לא, יש תוכנית מתאר. תוכנית מתאר אתה מכיר טוב?
לא, כבר שמעתי את זה 30 פעם, אז אני אלך הביתה, אבל רציתי רק אם יהיה עוד...
לא, תוכנית מתאר, קודם העדכון הזה ואחר כך...
כדי שמתי, מעלה את המצגת, אז אני אגיד...
בקשה את הבנות.
כן, שמי שיציג מי שלא מכיר את חגית, היא כבר הרבה זמן פה, ובעצם במהלך הזמן היא מונתה לסגנית שלי, הזמין את המסבר, ובעקבות המהלך הזה אנחנו גם לפני כחודש אישרנו סופית את אלינה, שבאה אלינו משפיר, כראש לביאה, ובעצם נכנסת לנעליה, והיא גם זאת שתציג את המצגת. אני משתדל לא להפריע.
תשתדלו.
לא, לא, תשאלו מה שאתם רוצים, חופשי. אני אזכיר, לחדשים מי שלא יודע, אנחנו, את הגבייה אצלנו עושה חברת חיצונית, זאת חברת מגר, שנת חשבונות עושה מרמי, והן עובדות מגר, לכן יש לנו מטלוגה של מגר, אין לי מושג מה ראשי התיבות, אז מגר, לא יודע. מערכת גבייה עירונית.
אוקיי. אז אנחנו נתחיל בהצגה של נתוני השומה. מה שאנחנו רואים כאן בעצם זה את השומה שלנו במטרים מ-2012 ועד 2019. אם אנחנו נסתכל על שנתיים האחרונות, זאת אומרת, 2018 ו-2019, אנחנו יכולים לראות את השינויים. יש לנו גידול במגורים עקב אכלוס שהיה השנה בשדה יואב ולא בגת, המספר כ-80 יחידות בערך יחידות דיור. במשרדים גם כן יש גידול של 11,664 מטרים, שזה גם זה בעקבות, יש לנו פה שתי סיבות עיקריות, קודם כל הפעלת הרכבת, יש להם שם את המתחם שלהם, וחברת רנקינס שיש שם מרכז לוגיסטי. מה יש לנו פה?
אני אגיד, אלינה, רק תסתכלו על הספקטרום מ-2012 עד 2019 כדרמה.
כן.
שימו לב שמ-מיליון 260 אלף מטר גדלנו למיליון 900. זה לא הכל מגורים. הרבה מאוד זה הסקרי נכסים שעשינו, גם בכל היישובים וגם בכל העסקים וגם בכל המסחר. זאת אומרת, זה איזושהי מדיניות שפתאום מסתכלים על זה לאורך השנים, רואים את את המשמעות גם של של ה...
ויש לנו פה עלייה משמעותית בקרקע התפוסה, שגם פה זה עקב הפעלת הרכבת והסכם שרה שהיה לנו עם חברת נתיבי
איילון. שאלות ישאלו, כן.
פתרו את השומה באלפי שקלים, גם כאן אנחנו יכולים לראות בעצם את השינוי בכל סוג נכס.
כשהשומה השנה, ב-2019, עומד על 38,000. ב-2018 זה הדוח על 2018, הוא 35
מיליון. כמה מזה
פרטי? יש למעלה. יש שאלה טובה, כי יש שקף אחר כך. ההבדל בין המגורים, נכון? לתעשייה. כן,
18,
19.
דווקא
במגורים
לא רואים
מגור גדול.
לא,
חצי מיליון.
חצי מיליון.
אבל אפשר לראות, דרך אגב, שה... העלייה במגורים היא די דומה לעלייה בתושבים.
לא, זה ברור.
אם זה לא היה, זה היה מפתיע.
כן. זה לא שהגדלנו, אתה יודע, דרמטית ה... כן, רוצה לומר משהו על זה כמו זה? כן. זה הפילוח לפי... אתם יכולים לראות ששליש מהשטחים זה מגורים. וכל השאר זה סיווגים אחרים. הכחול זה גם בכסף וגם ב...
במטרות ודרג פיסים. מה נכלל בקרקע תפוסה? זה הקרקע השיעורית, בדרך כלל בעסקים, אז יש את המבנה ויש את הקרקע השיעורית שבעצם היא מגודרת. בכל זאת יותר קרקע.
אוקיי.
תוכנית עבודה עתידית, כמה אחוזים אנחנו רוצים להגיע לשטחי מסחר מתוך הזה?
בעצם
יש לנו איזה יעד של...
תראו, זו שאלה... זה אנחנו בעצם, מי שמבין, בגדול שמסתכלים על עסקים פה קדימה, זה בעיקר פאטי ואולי עוד הרחבה של דליה. כן, יש גם ברדון קצת. בגדול יש פה עתודות של גידול בזה, אבל אין איזה...
אני רוצה כמה מטר בנו בפאטי?
נגיד את זה ככה, אין ספק ברואים, וזה אחד אולי גם הזה. ביואב היחס הוא מאוד איתן בין עסקים לבין מגורים, אנחנו ראיתם, כמעט 70%, עכשיו יחס מאוד מאוד גבוה, אבל אין ספק שפאטי מוכלס כולו, תשים אותנו עוד יותר גבוה.
אנחנו מהממוצעים הארציים מבחינת הכנסה לתושב מארנונה שלא למגורים, זה גבוה מאוד.
מה שלא משרת אותנו במקומות אחרים, אתה יודעים.
אבל כמה מטר בנוי מתוכנן פאטי?
פאטי מתוכנן, יש סך הכל בלפי התב"ע אפשר לבנות 400 אלף מטר, אבל זה לא יהיה ב-100%. אנחנו מדברים על נסיבות 320 אלף שבתחשיבים שזה יהיה בנוי, וזה בערך 25 מיליון שקל בשנה, ככה
בשביל מהיר.
יכולים לראות חברת חשמל, תחנת כוח דליה, סיבי הדרום, בעקבות ההסכם שרה את העלייה, גניר, צלף, בעקבות נבידה שפוצעה, ויבולים גם כן בעקבות הסכם שרה.
ביבולים יש להם עכשיו מבנה חדש,
כן,
זה נוסף. שזה עוד 350 אלף שקל בשנה.
שזה לא בדוח של
2018.
רק להגיד, רק להגיד שמכל ההכנסות של הארנונה, 30 זה מגורים, 30% זה ממגורים, 34% זה מעשרה נישומים. שזה דרמה מאוד גדולה, לטוב ולרע זה מצד אחד ביטוח, יכול להיות גם סכנה.
לא, גם דיואל פארמה, מי שמכיר, המתחם ומתחם רבדים, מתחם חדש, מעניין, לא רק מגדלים שם את המכונה, הם גם ממצים. אנחנו נמצאים איתם מסע ומתן גם ב-18 וגם ב-19, עוד לא כך ברור במדינת ישראל איך מסווגים את הדברים האלה. אנחנו צופים שהשומה הזאת תגדל.
גם
דוריה
תגדל.
כן, דוריה תגדל, אבל עם דיואל פארמה יש מסע ומתן יותר.
אוקיי, כאן אנחנו הגענו
להנחות,
אפשר לראות
שגם
בהנחות
אנחנו
יכולים לראות
שהמחירים
עלו בצורה משמעותית.
מצודת ירעב, כן, וחלק נכס פטור, וחלק
בצד. צריך משהו, לא? משהו שלם,
יש להם
הפתוח. כן, אבל לא
מופיע
פה.
לא, זה לא נשאר גדול, נשאר קטן, זה עשרת הגדולים.
גם אגב, גם הגוש לא משנה מופיע פה.
כן.
הגוש לא
אצלנו,
לא?
גוש אצלנו.
טוב.
אוקיי, אז הגענו לשקף של ההנחות. אם מסתכלים 2017 לעומת 2018, רואים כאן עלייה משמעותית. אבל עלייה זו די מטעה, כי מה שקודם כל יש לנו את חמי יואב שהם בשיפוץ כבר הרבה זמן, אז הם קיבלו כאן טוב, כמו שמופיע על סך 265,000 שקלים. והשינוי המשמעותי נובע בכך פעילות של משרד הביטחון במשטרת ישראל, אנחנו בשנים הקודמות היינו מחייבים מראש את הפטור מגולם כבר נטו, ומ-2018 אנחנו מחייבים 100% מלא, ועל זה נותנים את ההלכה, ובגלל זה יש גידול פי שתיים ויותר
בהלכה. זה לא ככה, אנחנו נעדות משטרה שעומדות מול בית גוברין ודווקא זוכות לכולם, אם אני שם פנקסים.
אבל אפשר לראות שבאמת רוב ההנחות שאנחנו נותנים הן על פי קריטריונים, וכמעט ואין הנחות שהן על פי ועדת הלכה. אפשר לראות את הקריטריונים, זה דברים שאין לנו בכלל גמישות.
נתוני גבייה.
חברים, זה כאן כדאי לראות.
כן, אז בסך הכל גבייה לשנת 2018 הסתכמה ב-64,900,000, זו הגבייה שלנו, של הארנונה. אפשר לראות כאן את האחוז, מסך הכל, גבינו 98.42%, יש עלייה משנה שעברה. זה נתון מאוד יפה.
זה נתון מדהים, בנות מדהים.
מה גם הממוצע בארץ של מועצות?
יואב היה איזה
סיפור כמה היה בזמן
תורה. יואב בעשרה או
בעשרה,
חמישייה.
בתל מונד. 70, 60, משהו כזה, אני לא יודעת כמה ממוצע. 70%, כמה ממוצע? אתה יכול לבדוק, אני... זה גרף שאני מאוד מאוד אוהבת, כי הוא מלמד על כמה הצוות הזה עובד טוב. אני חייבת לקום, זאת השנה הראשונה. שימו לב שב-2012, בתחילת השנה, בסוף השנה, גבינו 90%, ועכשיו, בסוף השנה אנחנו גובים בשנה הראשונה 98%. וגם שימו לב שמהר מאוד כאן נכנסנו לתהליכי אכיפה, שלגבי גם ב-2012, בכל השנים אנחנו כבר נמצאים ב-98% של גבייה על חובות עבר. זאת אומרת, זה נתון מדהים, גם שבשנה השוטפת מיד מגיעים לאחוז גבייה כזה, וגם שאנחנו לא מבטרים לשום אחד שחייב אחורה. ושימו לב, כבר מדובר פה על כספים מאוד מאוד קטנים שנותרו
כחייבים. אני לא מבינה איך ירדת, אבל מ-99.66
ל-99.65. המחשב עושה את זה, את יודעת, אני לא יודעת. חבר'ה, זה גם שקף מעניין מאוד, אני לא מדברת, אתם קוראים. לא חשוב, אתם קוראים.
כל יישוב
ואחוז.
2018, אתם יכולים לראות.
איך
אתם מסבירה יותר
מ-100%?
לא,
אצלי
קודם. אתם צריכים להיות גאים בזה. פעם אמרו לי שאין ציון כזה 100%.
אתה יודע מי אומר שאין ציון 100%, הרצל? הרצל. אתה יודע מי אומר שאין ציון 100%? מי שהוא לא יודע לתת 100%? כן. תור מורה, אני אומרת, ולא קיבל 100%. לעבור, חבר'ה, זהו?
איך מתמודדים עם מי שלא משלמים? אני חושבת שיש פה אנשים, תושבים סדרתיים שלא משלמים, למשל. איך מתמודדים?
יש שם גיל אכיפה, והולכים כמה עד הסוף.
אנחנו מתחילים לאכיפה מנהלית, במידה וזה לא עוזר, אנחנו עוברים גם לאכיפה המשפטית.
עיקולים, תפיסת מטלטלין היו רחבים. אנחנו לא...
זה לא
קורה הרבה למזלנו.
זה לא סתם ב-98%
בלי. כן, כן.
זה לא אגרת לימודים.
לא,
כי נראה לי
פערית, ואני יודעת שזה גם בדיוק בערך מה שמשלמים כאילו... מה? התשעים, כן.
מי שבוועדים המקומיים מכיר את זה, את ה...
וזה אחד לאחד,
כאילו... כולל הבירות שנאמרות לנו איך הוא נוסע בג'יפ הזה ואיך הוא בזה, אז אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים.
טוב, צרכנות מים גם, אנחנו לא ספקי מים של הרבה יישובים, אבל גם, זה כאילו נראה דרמטי, אבל מ-94% ו-96% זה הגרף קצת מרמה, אבל אנחנו...
זה גם אימנות.
כן, לא בסדר, לכן אני אומרת, אתה יודע, אני לא... זה תלוי בסקאלה כמובן, אבל בסדר.
הבנתי, אז כאן הבנתי באמת לבקשתך, הכנתי את הדוח לפי יישובים כדי שתראי מאיפה נובע הפחת, אז ברדון ואליו
זה... כן, הברדון זה יכול להיות האזור, אזור תעשייה, ששם יש כל מיני חיבורים שאנחנו כל הזמן מנסים ללכוד אותם.
כן, אנחנו מפרידים את החיבור של אזור התעשייה ושל היישוב.
זה מי שתייה דבר?
כן, מה הם שתירים?
מה המשמעות של הפחת?
פחת זה שאת משלמת ואין לך את מלחייה.
אנחנו משלמים את זה. בסדר, ולא מזהים איפה לאן
הולך. זה החבר'ה.
אנחנו גם עשינו מספר.
אין לי שום מתחבר. כמה הולך למקורים, זה פצקי של
הלבי הספקים. רגע, זה הרבה כסף.
לא. מה, את רוצה להגיד כמה כסף זה?
זה 8
לא, זה כמה זה? זה שקלים?
זה קובים.
אה, זה קובים. לא, זה קובים.
זה קובים. זה לא קובים.
קובים חודשי או קודי?
שנתי, שנתי. שנתי.
שנה כמה?
סך הכל 7,000
קובים.
7,000. פחת? פחת? כן. שהרבה מאוד מזה, 4,000 קובים זה ברדון, אזור התעשייה שם גולבים אותנו.
זה לא מי. זה לא מי. מי?
זה לא בעצם התחברויות.
איפה יש התחברויות?
יש שם עוד עצינו
על הסדרות. אם היית יודע, אתה יודע מה אני פה, אז כמה, בא, צרכנים יש שם.
מתי, זה לא, זה לא...
למה לא? תגיד לי שאני נראה לי לא עניין.
אני לא יודעת, חבר'ה, אני לא יודעת מספיק ב...
זה משהו
אחר. אולי מהכיבוי יש. אולי מהכיבוי יש.
הנתונים הוא זה בקור? היום המקלילי של המים זה בקור?
כן.
הצרכן הכי גדול שם זה קרמים.
לא, לא, זה לא הצרכנים, ירון, זה לא הצרכנים.
זה לא הצרכנים.
זה הבעיה לסכיבוי, כנראה. שממלאים שם כל מיני זה, אנחנו יודעים את זה.
יש שם מדרן.
אנחנו עושים עכשיו הפרדה. בין היישוב לבין האזור תעשייה, כבר ביקשנו מקורות, אני לא יודע איפה זה עומד. ואני צריך לראות איך אתה עושה את המצלמה, לא יודע.
אני אצא לביצוע.
פעם לא ראיתי גם מילואים.
כן, אני אצא לביצוע.
טוב, חבר'ה. אני טוב, נראה לי שאני מדלגת, כי כבר...
כן, אנחנו כבר מסיימים.
לא, זה מעניין.
כן, פה רצינו להציג את האחוז משלמים בהוראות הקבע, אנחנו רואים גם פה עלייה מאוד יפה. אנשים, התושבים שלנו מבינים שזו דרך נוחה יותר, והמשתלמת יותר.
ואנחנו השנה גם אמרנו שנתן יותר מאמץ להגדיל את הוראות הקבע הזה, יכול להיות.
לא הוראות קבע, זה כרטיסי אשראי.
גם כרטיסי אשראי וגם כרטיסי לקטגוריה שלו.
צריך להגיד שיש גם עוד, וזה נעשית עבודה מדהימה, אבל יש עוד קיבוצים שעוד עושים תשלום מרוכז, משהו בהחלט מקל על המועצה.
נשארו שלושה כאלה. ואין שום בעיה, אם יעברו להוראות קבע, אין שום בעיה. המחלקה מסוגלת לקלוט את שלושת הקיבוצים האלה, היא עשתה את זה בעבר. תודה רבה לאלינה ולחגית. אנחנו עוברים לנושא הבא. רגע, והיא תוכנית המתאר. בעצם בעיקר לחדשים, קצת לספר לכם, אתה רוצה יש לי תיקונים? כן, כן, חבר'ה, לא הולכים בלי יין.
זה רק
של אנשי המועצה? רק
שמח. כן, כן, חברי המליאה, חבר'ה, יין. עובדי המועצה לא, מה
פתאום? לא,
אוקיי,
אמרו לי
להביא... של מי? לא יודעת, כן, אז אולי גם פנסיונר, חכי שאת מירי. גם פנסיונר, אבל אני לא יודעת אם זה מחכה לך פה.
פנסיונרים של המליאה?
לא, לא, של המועצה.
אבל אני לא יודעת אם זה מחכה לך פה. תוכנית מתאר, עמית הוא ומיכל הם שני האדריכלים שמובילים את התוכנית. אתה מרכז? מיכל היא המובילה, אבל עמית הוא האיש בשטח. אני לפני שעמית מתחיל, כל הגרפיקה המדהימה היא גם בשמחו, ובעצם אנחנו, אתה תספר.
אז בעצם יש פה פרצופים מוכרים שכבר הטשנו אותם בעבר, אני חושב, עם דיבורים על התוכנית. בעצם יצאנו לדרך לפני, שאני מצליח בערך, הוא חושב משהו כזה. והיום אנחנו בשלב של בעצם לקחת את כל התובנות שהיו פה ממפגשים עם יישובים ומפגשים על סוגיות אזוריות, ולהרוז אותם לתוך איזושהי תמותה של מסמכים. שהיא בעבודה ולכן היא עדיין לא כאן, אבל אני אראה כמה דוגמאות מתוכה וכמה סוגיות שאנחנו עובדים איתם. אז יש צוות של יועצים שבעצם כל אחד מהם אמון על, בשלב הזה של מסמכים, אמון על איזשהו מספח שילווה את התוכנית. חלק מהמסמכים האלה משתלבים, תכף נראה מה בדיוק התוצרים של הדבר הזה. אז היה לנו שלב ארוך יחסית של לימוד המצב הקיים, ואחרי זה שלב של הגדרת מטרות התוכנית, ושלב של חלופות שעסקו בנפרד בסוגיות היישוביות ובמפרד בנושאים האזוריים. ועכשיו אנחנו בשלב, כמו שאמרתי, של לארוז את הדבר הזה ביחד. פורום רחב של נציגים גם ממחוז דרום וגם מבעלי עניין שונים במרחב ליווה את ה... תהליך הזה בצוותים נבחרות ובוועדת היגוי שאני מניח שתתכנס שוב לקראת סוף השלב הנוכחי. והיה גם תהליך של שיתוף ציבור שליווה את הדבר הזה, שכלל גם עבודה מול הנהגות היישובים וגם עבודה עם ציבור רחב, שאני מניח שגם מפגש כזה עם ציבור רחב יהיה מתישהו לקראת סיום השלב הזה, כשאני צריך להציג את התוכנית ולקבל איזשהו אינפוט מהציבור הרחב. אז מבחינת מה אנחנו עושים בשגרה, אז יש פה ישיבות שוטפות עם צוות תכנון של המועצה, שאנחנו מדי פעם משתלטים על ישיבה של צוות התכנון המועצתי ועולות בסוגיות, חלקן אזוריות, חלקן קשורות יותר לתכנון היישובים. עבודה מול יישובים או מול ועדות תכנון ביישובים שהם קיימים. אז בשלב הקודם היה סבב מלא עם כל היישובים שנערך כאן, וכל יישוב בא עם, גם עם רצונות וגם עם דברים שכבר מקודמים, כדי שאנחנו נדע ונדע להטמיע את זה בתוכנית. ועכשיו בשלב הזה קיימנו סבב בעיקר עם יישובים שאנחנו יודעים שיש להם מהלך עדכני. אני אתן דוגמה מתוך גלאון והעבודה שאני יחד עם זה כמו של גלאון. אז היו ישיבות עם בדורין, עם גלון, עם סדר הרב פאו מנחם, שכולם קיבוצים שיש להם תוכנית ממש בקנה שמקודמת עכשיו. וצפויה עוד ישיבה עם נגוב הדברים. אני אגיד משהו על העבודה הזאת עם היישובים. אנחנו רואים שקודם כל לנו יש איזו שאיפה במקומות שאנחנו כן יכולים להשפיע עדיין על תכנון להשפיע, ואנחנו רואים שהדבר הזה גם תורם אחרי זה בהמשך לקידום תוכניות. גלון לדוגמה, ניגשו לפרה-רולינג במחוז דרום על התוכנית שלהם עם איזשהו, קודם כל דרישה מהמחוז להתייעץ עם התוכנית הכוללנית, אבל גם קיבלו איזשהו...
לא שיתפנו את זה יחד.
נכון. אבל זה בא מאיתנו וזה גם בא כדרישה מתכנן המחוז. וגם הגיעו לישיבה הזאת עם איזושהי מכתב תמיכה מהמועצה, בעצם בראייה הכוללנית, שמאוד עוזר לקדם את התוכניות. אני אראה איך אנחנו מתייחסים גם לישובים שאין להם מהלך או שיש להם מהלך שכבר בשלבים מתקדמים יותר. ובעצם אנחנו מתכוונים לקראת סוף יוני להפיץ איזושהי טיוטה ראשונה של מסמכים, גם להתייחסות של יישובי המועצה וגם להתייחסות של בעלי עניין חיצוניים.
צריך להגיד ש... זה יהיה גם למליאה, להנהלה...
אני מניח, מה תגיד, אני מניח שאנחנו ניפגש פה שוב בקיץ ואנחנו נציג...
לפני המחוז יעבור אצלנו פעם אחת?
אני
חושב שזה נכון.
אני רק אומר שיש כאן הרבה מאוד, אני לא יודעת אם שיש כאן הרבה מאוד בעלי עניין, ולכל אחד יש מה להגיד. זה שאנחנו מובילים תוכנית המתאר הזה בסדר, הירוקים מושכים בכיוון אחד, רשות הטבע והגנים מושכים בכיוון אחר, קק"ל מושכים בכיוון אחר, היישובים מושכים בכיוון אחר, אנחנו מושכים בכיוון אחר כי אנחנו רוצים להגיד עוגנים כלכליים. יש כאן הרבה, מנהל התכנון, למשל הודיע לנו שאנחנו לא, לא ייתן לנו לקדם עוד שטחי תעסוקה כי הממוצע שלנו ל... יש כאן הרבה, יש כאן הרבה מאוד ממשקים, ובאמת האתגר הכי גדול זה ליצור את ההסכמות האלה. ואנחנו יכולים לפנטז הרבה מאוד דברים, בפועל כשאנחנו באים למבחן המימוש, אנחנו יכולים להתעכל בהתנגדויות מכאן ועד...
לפני המחוז, לפי שנה במחוז, שזה יגיע עוד פעם למליאה,
וצריך להגיד, במסגרת האיגום התקציבים שמעתי דיברה על קודם, אז באמת חלק מהתקציב מגיע מהקרן לשטחים פתוחים, ובעצם החלק, הרכיב שהקרן מממנת הוא תוכנית אב לשטחים פתוחים, איזשהו מסמך מדיניות שגם יעמוד בפני עצמו, אבל גם יהיה איזשהו נספח לתוכנית בתחום הזה של שטחים פתוחים, בין אם זה חקלאים ובין אם זה טבעיים. ואת הדבר הזה, גם כי אנחנו מרגישים כבר בשלים לסגור אותו, אבל גם כי אנחנו רוצים לקבל את, את מלוא התקציב, אנחנו גם מכוונים לסגור עוד לפני שהתוכנית המלאה נסגרת.
מתי הם אמרו להסתיים התהליך?
זו שאלה, שאלה מורכבת. אנחנו מכוונים לקיץ הקרוב, יוני-יולי, להיות עם תוכנית, עם כל מסמכי התוכנית. ברגע שמגישים את התוכנית למחוז, זה קשה מאוד להאריך. כמו שמעתי אמרה, תהיה הרבה עבודה מול בעלי עניין ומול המחוז עצמו. זה קשה מאוד להאריך כמה זמן ייקח את האישור. לא באמת, וגם אין אף תוכנית כוללנית.
לא, אבא הם יכולים
לעשות את זה אחרי 3.5 ארבע. אני אדבר יותר, זה כבר הראינו את זה בעבר, וכמה התהליך הזה הוא ראשוני, התהליך של תוכניות כוללניות במועצות אזוריות, אין אף תוכנית כזאת שאושרה עדיין. נושאו כוללניות לערים ולמועצות מקומיות, אבל לא למועצות אזוריות, וגם כל אף...
תגיד לי, מתי יהודה שעכשיו אושר?
זה לא תוכנית מלאה, אבל מטה יהודה זו דוגמה טובה, כי ניסו לאשר תוכנית גדולה, גם על מועצה גדולה, ובסוף, בגלל המורכבויות, צמצמו מאוד והגישו משהו שהוא מתעסק בעיקר עם יישובים, ובעיקר עם גם שימושים תיירותיים יותר ומסחריים, אני חושב, ולא תוכנית מלאה, אבל זה הייתה איזושהי החלטה, זה שווה לנו האמת ללמוד את זה, וזה הייתה איזושהי החלטה טקטית לאיך להגיש תוכנית כזאת.
מה תאישור תוכנית כוללנית מגדיל את היכולת של הוועדה המקומית לאשר?
כן, זה היה אחת המטרות.
בעצם אחת המטרות, יש לך את זה
גם? אחת המטרות הוא מעולה. המטרה הגדולה היא לתת למועצה איזשהו כלי, כלי מדיניות בעצם, שמראה מהי תמונת העתיד התכנונית שהמועצה רואה ל-2040, 2045.
וגם היכולת שלנו להיות ועדה עצמאית היא...
בדיוק, ומתוך זה נגזר המעמד של הוועדה המקומית. זה ועוד דברים, עוד תנאים אחרים שחלקם טכניים, כל מיני תקני כוח אדם ואכיפה, רף מסוים של אכיפה ודברים כאלה, אבל התנאי המרכזי הוא באמת תוכנית כוללנית בתוקף, והמשמעות היא שהמועצה, תוכניות מסוימות, הוועדה המקומית תוכל לאשר בעצמה. שוב, כיוון שזה לא באמת אושרה תוכנית כזאת במגזר הכפרי, זו שאלה קשה, כי לדוגמה ביישוב עירוני או מועצה מקומית, אם תוכנית כוללנית יכולה לאשר שכונה עד 500 יחידות דיור, במועצה אזורית 500 יחידות דיור זה יישוב, אז האם המועצה תוכל לאשר יישוב? יישוב חדש כנראה שלא, אבל הרחבה שלמה, אני מאמין שבסופו של דבר, כן?
אחד היתרון נוסף שאני רואה בתוכנית כוללנית זה גם להגיד מה לא. כי אנחנו, יש הרבה מאוד לחץ על המרחב שלנו. ואם אנחנו נצליח בתוכנית כוללנית להגיד זה לא, זה לא, זה לא, למנהל התכנון ולרשויות המדינה יהיה מאוד קשה אחרי זה כשיש תוכנית לתוקף לתקוף את זה. היום הכל בייעוד נגיד חקלאי. היכולת שלנו גם לשמור היא מוגבלת. אני יכולה להגיד לך שאחד הדילמות שלי היא כל מה שקשור לפוטו-וולטאי. היוזמת לפוטו-וולטאי כבוד וצצות. לא משנה באיזה אזור, באיזה רגישות, באיזה מקום. עכשיו, זה לא איזה משהו יפה לעין. עכשיו, אין לי היום מדיניות שאומרת לי כאן כן וכאן לא.
עכשיו אני, זה לא ש... אז אני ככה נמצאת בדילמה, כי מבחינת תכנון ובנייה, אם זה מותר, אז זה מותר. אני יכולה אולי להגיד לא מתאים, זה לא מספיק חזק.
ובעצם אמרנו...
עד סוברנית להחליט כן או לא?
אנחנו יכולים, כן.
או המחוזי?
זה מגיע מזרח...
לא, בדרך כלל זה טבע, אבל אני אומרת, אני כשבא יישוב ואומר, אני רוצה פה, אפילו אם אני מרגישה אם זה לא מספיק נוח מבחינת סביבה, מבחינת הגנה, מבחינת מיקום, מבחינת מצפות, מבחינת... אני לא, אני... זה קשה לי, תמודד מול השבילי, זה לא מתאים לי. למה זה לא מתאים? את לא אוהבת שמאלנים? מה?
זה מקור הכנסה, זה לא...
לא, זה לא כל מקור, ליישוב, אבל... ליישוב? לא למות. בסדר, אבל אני אומרת, אם תהיה מדיניות, לא יודעת, נסתר, לא נצפות, לא זה, גודל, לא ברגישות כזו, לא בתא שטח כזה, בתא שטח אחר, צריך קריטריונים, כי היום אין לי אותם. אם מישהו רוצה לבנות סתם, חממה באמצע השטח, לול באמצע השטח, אני יכולה להגיד לכם, יש מקומות שבנו לולים באזורים רגישים, באמצע השטח חקלאי. זה מתאים לנו, לא מתאים לנו פשוט כמי שאמונים על מרחב כפרי. אז לפעמים גם תוכנית הזאת אומרת מה לא, גם מה כן, זה יותר נוח לנו כוועדת תכנון לקבל את ההחלטות.
טוב, כן, תכף אני אגיע לדוגמאות האלה באמת של השטחים הפתוחים. אני צריך להגיד, כן, יש דברים שאין מה לעשות, לא נסגרים ברמת הוועדה המקומית. פוטו וולטאי זו דוגמה טובה, כי יש ועדת משנה במחוז דרום שאליה באים עם עם התוכניות, אבל ברגע שהמועצה יש לה איזושהי עמדה בנושא, זה מן הסתם משפיע גם על החלטת הוועדה הזו. כי מחוז דרום אין לו, יש לו אולי מדיניות גדולה, אבל היא לא יורדת לרזולוציית השטח, ובטח לא מסתכלת ספציפית על המרחב של יואב. מה הרזולוציה שבה אנחנו, עליה אנחנו מדברים? שוב, זה משהו שעוד לא, עוד לא עד הסוף פתור, כי מנהל התכנון בעצמו עדיין לא הגיש תוכנית כזאת. אז תכף אני אראה דוגמאות מתוכניות מתקדמות יותר, אבל בגדול רזולוציה של תכנון מפורט של טבע, במקרה הזה גת, למועצה יש תוכנית מתאר מאושרת כבר, שבעצם לקחה, היא בעצם קומפילציה של טבעות, ולקחה איזשהו תא שטח שהוא היישוב, אבל בלי שום חלוקה פנימית. והרזולוציה שאנחנו מתכווננים אליה היא איזשהו אמצע, שעושה איזושהי חלוקה בסיסית של כל יישוב לשימושים השונים, אבל בכל תא שטח הזה יש סל רחב של שימושים, לדוגמה מגורים, זה מגורים, אבל זה גם מוסדות ציבור יישוביים. התא השטח החום הזה הוא מסומן בנפרד כי הוא מוסד ציבור אזורי. לגבי תעשייה ותעסוקה כפרית, יש פה דיון שלם מול מנהל התכנון במחוז דרום. בראייה שלנו, ביישובים שבהם יש רצף בין אזור מבנה המשק ואזור התעסוקה, זה נכון שזה יהיה תא שטח אחד, עם איזושהי גמישות של מעבר בין הדברים, שיישוב קיבוץ יוכל לפתח תעשייה בשטח שהיום הוא מבנה משק, ואולי גם הפוך. מחוז דרום לא כל כך אוהב את זה, כי הוא רוצה כמה שיותר לתחום את התעשייה הקיבוצית הקיימת בממדים הקיימים שלה ולא לפתוח איזה פתח להרחבה. אז עוד סוגיה שבהמשך נדרש אליה. מה בסוף יהיו התוצרים? זה מתוך תוכנית של מגידו, שהיא התוכנית הכי מתקדמת, זו תוכנית שמנהל תכנון עצמו מלווה אותה ולכן היא רצה קצת יותר מהר, והיא גם קובעת את דתון בכל מיני קשור לתוצרים עצמם. אז יש איזושהי, יהיה בסוף איזשהו תסריט מועצתי, מה שאפשר לראות פה הוא בעיקר נושא של שטחים פתוחים ברזולוציה הזאת, אולי של מערכת דרכים, ולאחר מכן יש איזושהי חלוקה לאשכולות, דווקא חבל שלא הבאתי את זה, כי זה משהו שכן צריך כבר פחות או יותר לסכם פה איך נראה להסתכלות האשכולית, ולכל אשכול כזה יש מספר יישובים ולפעמים איזשהו מוקד של פיתוח כלכלי או מוקד של חינוך מועצתי, ואז יש איזשהו זום אין על כל מתחם כזה, כשבהוראות שמלוות את התוכנית גם יש איזושהי תוכנית מילולית למתחם הזה, וגם איך רואים אותו מבחינת כיף יחידות הדיור ביישובים וסדרי גודל של פיתוח כלכלי, וגם אפשר לתת שם הנחיות שהן ספציפיות למרחב הזה. בניגוד נגיד יהודי קרקע שהם אחידים לכל מרחב, משהו מגורים ביישוב אחד פה, ההוראות לגביו נכונות גם ביישוב אחר. ברזולוציה היישובית, שוב, זה, במקרה הזה ירדו לרזולוציה טיפה יותר מפורטת ממה שאנחנו מכוונים אליה, אבל יהיה פה דיון מול מנהל התכנון על כמה מפורט זה יהיה. בעיניי זה לא נכון להגיע לדיוקים האלה, כי זה מגביל, בסוף יגביל ולא ישרת את המטרה
שלנו. רק לפני שאתה ממשיך, אתה עכשיו נזכרתי, אנחנו גם בעקבות ה... רגע פותחת סוגריים, גם בעקבות זה שהצלחנו לאגום עוד משאבים, וגם בגלל שמנהל התכנון עכשיו דורש מאיתנו מה שלא ידענו קודם להיכנס לרזולוציה של, של היישובים, חן כאן עזב, אבל בעצם אנחנו נדרשים לעשות הרחבה, יש לנו הרחבת דעת משפטית של חן, לעשות הרחבה להתקשרות הכספית עם, עם לרמן, כי בעצם נפח העבודה גדל. רשמתי לעצמי רגע, למועצה התקשרות לצורכי תכנון תוכנית מיתר כוללנית עם לרמן מהנדסים, כפועל יוצא של הצורך להכיל בתוכנית יישובים נוספים ולמימון העסקתם של יועצים נוספים, נדרשת המועצה להגדיל את ההתקשרות עם חברת לרמן מהנדסים בעם. אני פותחת סוגריים, גם יש לנו לזה, הגענו לזה גם משאבים. המועצה והצוות המקצועי של סבורה שאין כל היגיון לפצל את עבודות התכנון בין משרדי תכנון נוספים, שכן מדובר על תוכנית אחת שיש לתכלל אותה במלואה. בנסיבות האלה אנחנו סבורים כי מן הראוי להרחיב את ההתקשרות עם חברת לרמן מהנדסים ולהכניס להתקשרות את כל הנושאים הנוספים הנדרשים לתכנון בהקשר לתוכנית. גם אם אנחנו רוצים בעצם הרחבה, אנחנו נדרשים במכרז נוסף ותהליך חוב, וגם אי אפשר בעצם להפריד את זה פיזית, זה אותו, אותה חברה שמנהלת. ולכן יש על פי הוראת סעיף 3-7ב לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות, אנחנו יכולים לאשר הגדלת ההתקשרות עם לרמן מהנדסים בעד 50% מההוצאה המאושרת הקיימת בחוזה הנוכחי עם, עם החברה. זהו, וכמובן כל הוצאה בעניין הזה היא בהתאם למסגרת ובכפוף לאישור, אישורו של אורי ככיסוי תקציבי להוצאה, ואנחנו נדרשים בעצם לאשר את הרחבת ההתקשרות. אז אם אין התנגדות, אנחנו נאשר את הרחבת ההתקשרות. שוב, המימון, המקור התקציבי הגיע ממקורות גם מהקרן שטחים פתוחים, גם משרד החקלאות. קיבלנו כמה מנות, זאת אומרת, יש את המימון התקציבי לזה. אז ברשותכם, אנחנו נאשר את זה, כי זה צריך לפרוטוקול.
עכשיו,
תמשיך בסליחה.
אז זה בעצם הסכמה שהנחתה את המחשבה שלנו. הרעיון היה לחשוב בנפרד על כל מה שהוא... ברזולוציה אזורית ולא בתוך היישוב. בהתחלה חשבנו שכמו שאמרתי, אמרה שלא כל כך נדרש להתעסק עם היישוב, שדברנו שכן. ולחשוב בנפרד על כל משהו, שטחים פתוחים, בין אם חקלאיים או טבעיים, במערכת הנחלים שאולי יכולים להראה משהו על זה.
מה המשמעות
אותה הרבה את השני? זה סוגיית, אבל תכף...
זה עולם ה...
הוא יופיע בה, זו שאלה שאנחנו מתמודדים איתה, אם פתח קורת על זה, מה אנחנו רוצים נגיד מתא השטח הזה? היו פה כל מיני הצעות, למטי היו כל מיני הצעות, גלאון היו רוצים לראות את זה כנשאר כשטח פתוח.
יש המאבק על
האנטנטי. על
זה טס.
זה טס זה אחד המקומות שהוא יכול להיות עוגן כלכלי, כי הוא לא בשטח חקלאי ויהיה קשה לירוקים להתנגד. אבל בסדר,
איפה זה
זאת הזאת? אנטנת לא יהיו שם, אבל זאת הזאת בין גלאון לגת. אתה יודע שזה יותר קרוב לגת מסור
לגלאון.
איפה שאמרתי,
פה
תראה
לך
בדיוק
שם.
אה, באמת?
אני אדלק. כל חברה המחרה והסתכלנו עליהם. צריך להגיד, במסגרת הגדולות התקציב למיניהם, אז יצאו כל מיני תתי פרויקטים מתוך הפרויקט הזה, אחד מהם הוא... סקר טבע ונוף שנערך על ידי גיא רותם שמלווה גם את התוכנית. בעצם מסתכל בעיקר על המרחב
המזרח לכביש 6 עם כל הרגישות הנופית שלו.
והדבר הזה היום מהווה איזשהו בסיס גם בשבילנו להעריך את הערכיות האקולוגית של, של שטחים וגם שטחים שמיועדים לפיתוח. להתמודד עם כל נושא של מסדרונות אקולוגיים, לדוגמה, שיש איזה תוואי שיהיו בו הנחיות מיוחדות אולי לגבי סוג הפיתוח שמותר בו. הוא יש לו איזה מודל שלוקח בחשבון כל מיני מאפיינים של השטח.
האזור שנקבע לא ממופה פה?
מה?
האזור שנקבע לא ממופה? לא, כי זה היה פשוט מחוץ לתחום הסקר שהוגדר לו. הוא עשה על זה עבודה במסגרת המצב הקיים של התוכנית הכוללנית, אבל הסקר, גם זה, גם הצד המערבי בעצם,
הוא נעמוד איתה. אין בו רגישות אקולוגית, כל מה ש... אתה רואה גם לפי העיבודי קרקע, אתה מכיר את ה... אז...
כן, הוא דומה לאזור, כן, מה...
הרי לצבוע אותו בצהוב כזה של
מוכה. ויש כמה המלצות שיצאו מתוך הסקר הזה. בעניין השטחים הפתוחים... זה עבודה שבוצעה בשלב הקודם, אבל היו כמה חלופות לבעצם האספה הזאת לבין שטחים טבעיים ערכיים לשטחים חקלאיים מכל מיני סוגים.
אחד האתגרים הוא למצוא באמת את האיזון בין השמירה על ערכיות הטבע לבין היכולת לפתח חקלאות יותר מעובדת או עוד מעובדת. בסוף אנחנו צריכים למצוא את האיזון, כי תיאורטית אפשר כל המועצה תהיה שמורה. זה מצד אחד, מצד שני, כל המועצה אפשר לבנות במה שרוצים. איפשהו האמת היא באמצע, ויש כמה ליבות שמאוד מאוד רגישים מבחינה אקולוגית, יש כמה שפחות, ולכן אנחנו נצטרך לעשות איזה שהן התאמות לרגישויות האקולוגיות האלה, כשברור שמה שממזרח את מי שיש...
רק מכיוון שזה נכנס עכשיו גם לישובים לפי ההגדרה, זה מסתכל עמית, מה תהיה גם תלים, אז סתם, כבר נגיד, בכל קיבוץ יש מרתעים, כן? בואו נהיה מצוותים, סביר להניח שה... קופות לא יממנו את המרתף ליד אינסוף, כן? כי זה יישובים קטנים שלא בטוח שהם ירצו. האם יש התייחסות לדברים כאלה לשירותים לפי אשכולות התיישבות או...
כן, יש תפיסה כזאת, יש לך שקר?
יש פרוגרמה...
כי גם הם צריכים להיכנס לטאבה של היישובים.
יש פרוגרמה, אנחנו מדברים... זה עדיין טיוטה, זה עוד לא עבר את זה, אבל אנחנו כן מדברים על תפיסה אשכולית, של מוסדות הציבור, זה קורה גם בבתי הספר, אבל לא רק. ברור לנו למשל שגנים אנחנו כן רוצים שיישארו ביישובים. זה לא יגיע לכזאת רזולוציה. תוכנית מתאר היא לא משהו שאפשר לגזור מן ההיתרים, וזה לא משהו שהיא תגיד כן מרפאה, לא מרפאה, כן בגלון ולא בגת. זה לא ברזולוציה הזאת. זה הרבה יותר גבוה. אבל היא תגיד, פה יש כתר למבנה ציבור, פה יש כתר למבנה ציבור, כשאנחנו חושבים בגדול, כאמירה, שגנים צריכים להיות ביישובים, בתי ספר או יסודים צריכים להיות אזוריים, כאילו, היררכיות שונות, נכון? אני... נגיד, פעילות בלתי פורמלית יכולה להיות אשכולית. זה לא... ושונה מתוכניות שפעם היו, מהתוכנית הזאת אי אפשר לגזור יותר, אם אי אפשר עכשיו ללכת אוקיי ולהגיד, הנה, אני בונה עכשיו, ממש לא, אתה, בכל מקום שתרצה לעשות משהו, אתה צריך לעשות תוכנית מפורטת. וגם הכניסה ליישובים היא כניסה קונספטואלית. כשהמטרה של מנהל התכנון, למה הוא דורש להיכנס ליישובים? הוא רוצה להבטיח שהמרקם הכפרי של היישוב יישמר, שלא יהיה מצב שבעצם זה האג'נדה, האג'נדה שמוביל מנהל התכנון, שלא יהיה מצב שהיישובים יתפתחו להיות כפרי שינה, כשהאופי הקהילתי ייעלם, ואז מה פתאום יש כאן עניין של צדק חלוקתי וכו'. זאת אומרת, זה מה שהם רוצים להבטיח, את הממשק בין החקלאות לבין היישוב הכפרי בתפיסה ההיסטורית. לא יודעת, יכולים כל נושא של נגיד תיירות כפרית. אלה הממשקים, אבל הם ממשקים, הם לא ב... הם ממשקים ב-10,000 רגל. הם לא ב-30,000 רגל, אבל הם באסת, נכון?
כן, בסוף.
הנה, אתה יכול לראות דוגמה...
נגיד, בעניין מוסדות ציבור אזוריים, אז כן, אנחנו מנסים לארגן שטחים, גלון לדוגמה במסגרת התב"ע החדשה, בא עם שטח מוצע, שטח חום מוצע.
מועצתי.
מועצתי.
גם בגת יש את הכתם שהוא ליד האלה, מהצד השני, שהוא כתם חום, שהמועצה כמועצה, זה שחשבנו להקים שם את בית הספר השלישי.
אוקיי.
אז גם אנחנו כמועצה, אנחנו אומרים, חברים, אתם אל תגמרו לנו את עבודת הקרקע, כי למועצה אין, זה לא, בשונה בעיר, זה לא שיש לנו כתמים חומים. אנחנו צריכים בתפיסה הרעיונית של צורכי הציבור העתידיים, להבטיח שהיישובים נותנים על זה דעתם. הרי בסוף, אנחנו המועצה, אנחנו הריבון, זאת אומרת, אנחנו יכולים גם לבוא ביותר אגרסיביות. אנחנו באים בהידברות, אבל ברור שאנחנו רוצים שהיישובים ישמרו לנו עתודות שיתנו מענים לצרכים הציבוריים של ה...
אתם לא עושים את זה בכל
היישובים.
מה?
אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכל היישובים מראש, כי לא כל היישובים נמצאים בסטטוס של הכנת תוכנית. יישובים שנמצאים בסטטוס של הכנת תוכנית, זה נאמר להם והם מראים לנו איפה הם נותנים לנו את העתודה. כשכפר עריף יבוא לעשות תוכנית, אוי ואבוי אם הוא לא התייעץ איתנו קודם. זאת אומרת, היום אנחנו במצב, יש לנו ועדה, יש לנו צוות תכנון, יש לנו תוכנית מתאר, בעבר היישוב היה עושה בעצמו. זה כבר לא, זה כבר לא מחזיק. זה גם לא, זה גם לא מחזיק, לא רק מבחינת המועצה. זה גם לא מחזיק מבחינת מינהל התכנון. מינהל התכנון, אני הבנתי כאן נדע, מינהל התכנון, אם לא היינו הולכים עם גלאון, הם לא היו רואים אותם ממטר. זאת אומרת, כל התפיסה
אבל כשיש תב"ע יש תב"ע, זה יותר בעיות.
בסדר, נכון, לא, לא. כשיש תב"ע יש תב"ע, אנחנו לא גם על בגדות, אנחנו לא נכנסים. אנחנו מדברים גבוה. אבל אם כפר הריף הולך עכשיו לעשות תב"ע, אם לא יהיה דיבור עם המועצה, הוא יחטוף את זה, לא, הוא יחטוף את זה בכל... בדיוק, בכל מוסד שהוא ילך. עשינו את זה עם גלון, עשינו את זה עם שדה יואב, עופר איננו פה, אבל אנחנו עושים את זה. עכשיו, איפה שכבר, אתה יודע, בישורת האחרונה, אז אנחנו נותנים איזה אינפוט, אבל אנחנו לא... אנחנו מנסים
לעזור, כן. אני אגיד יותר מזה, יישובים, אם יש לכם שטחים שאתם חושבים עליהם, בין אם זה שטחים חומים או בין אם זה שטחים לפיתוח, בואו תציפו את זה ואנחנו נבחן את זה. תבואו לדוגמה הבאה עם הצעה
למרכז קהילתי.
גם למרכז הקהילתי וגם שטח סגול, שטח לפיתוח תעסוקתי, תעשייתי, שעדיין לא מושב.
ביישובים מודעים לזה?
כן, כן, אנחנו נפגשנו עם כל צוותי התכנון, עם כל... יש קשר, כן.
שאלה?
הזכרת קודם את מועצה אזורית מגידו, ומועצה אזורית מגידו יש איזשהו שביל אופניים, שהיום גובים כסף מכל הרוכבים באופניים שנכנסים לשם, תשלום בכניסה, כי מתחזקים אותם. זאת אומרת, השאלה אם גם כאן, קודם כל אצלנו האזור שלנו גם כן אזור מאוד מאוד מבוקש מבחינת רוכבי אופניים. השאלה אם גם כאן יש איזושהי חשיבה עתידית על...
אני אפצל לשני... את התשובה לשניים. אחד הנספחים של רבית התוכנית הוא נספח שטחים פתוחים שיש בו רובד תיירותי, תיירותי, שבו יהיו, הייתה פה גם העבודה של היועץ התיירות שלנו עם... עידן רפן, ויהיו על זה הצעות, גם יהיה מיפוי של שבילים קיימים וגם אולי הצעות
חדשות. לרישות
עתידי. הצעד של גביית כסף על זה, אני מודה שאני לא בטוח שזה ב...
אני יכולה לומר שהרבה מאוד מהשטחים היום שמשמשים לרכיבה, הם לא שלנו כמועצה, אנחנו מתחזקים אותם עם קק"ל ורט"ג. וככאלה, אנחנו אין לנו בכלל מה להגיד, בשונה ממגידו, שהם הגדירו, מגידו עצמה הגדירה את המועצה שלה כמרחב ביוספרי, והיא מנהלת אותו והקימה מחלקות על מחלקות על מחלקות שמתחזקות וכוח אדם, יש שם מנגנון מורכב מאוד שאת בטח מכירה, אני לא יודעת אם את יש לך משפחה.
אני מאמין אותו.
כן, אז זה מנגנון מורכב. אנחנו, אחד, רוב שבילי האופניים הקיימים היום הם בשטחים של רשויות ממשלתיות, רט"ג, קק"ל, אז אנחנו בכלל אין לנו גט שם. חלק מתפיסת שבילי אופניים זה באמת תיק. זאת אומרת, היכולת שלנו כמועצה, שהיא פרומים באוכלוסיית המדינה באזור כזה אטרקטיבי, לתחזק עשרות קילומטרים של שבילי אופניים.
בעצם העובדה שבכלל סוללים איזשהו שביל אופניים, זאת אומרת, זה מכסף.
נכון. אבל אנחנו עכשיו נמצאים, אנחנו סוללים עכשיו קטע מכפר מנחם לרכבת ומהרחבת כפר הריף לרכבת, אנחנו עושים שביל אופניים, אני מקווה שהוא יהיה סלול כי תלוי בסוף בכמה עלויות, מתקציבים שהגענו ממשרד התחבורה עם איזשהו מאצ'ינג שלנו, אבל עיקר הכספים ממשרד התחבורה וגם רשות הניקוז כי זה לאורך נחל, ואנחנו עושים איזשהו קטע לשביל. זה, איתי פה, איתי היה ממתנגדי התוכנית, כי הוא אומר למתנות אוכלות. במקרה הזה, בגלל שזה משרת, יוביל לרכבת וזה יכול לשרת את היוממות של התושבים, אז אנחנו נכנסים לזה. אני, במציאות שלנו עכשיו, אולי תהיה איזושהי תוכנית שלד רעיונית. נראה לי שזה עוד קצת רחוק מוקדם, כן, לחשוב עליו.
שווה להכנס את זה.
לא, בסדר, יש איזה חשיבה, כן, הייתה חשיבה גם עם עידן אופן, זה כן בשיח. אנחנו כן מתכננים למשל איזשהו שביל אופניים מפארק התעסוקה לכיוון אחווה, גם כן, ומכאן לרכבת. זאת אומרת,
יש כאן... זה יותר על היעדות של התושבים.
נכון.
אני מדברת יותר על התיירים שמגיעים מחוץ למועצה ורוקדים...
אני
אגיד... שגובה כסף השביל, את גם צריכה לתחלק אותו,
וכוח אדם.
זה משהו.
לא בטוח שזה כרוכב
שטח, אני אומר שזה
לא כל כך,
אני לא
בטוח
שזה
כרוכב. לא, בסדר, אני לא יודעת להגיד, אבל בואי...
התשתית התכנונית לזה, אני תיתן, אחרי זה...
אתה יודע, ביטוח, אתה סוף לתביעות.
אתה תעשה ביטוח?
תצרח, אם אתה תגבה...
אם אנחנו בואים בטח...
לא, אז מי יגבות כסף?
לא, אנחנו דרך אגב לא סוללים שביל אופניים, אנחנו מסבירים את הילד. השילוט יהיה של טיילת, אנחנו לא מסבירים שביל אופניים. אנחנו עכשיו מכפר מנחם לרגל שמכפר הרי, אנחנו עושים טיילת במסגרת הסדרת הנחל, טיילת נופית. אנחנו לא, אנחנו מאוד נזהרים. זה לא, זה טיילת נופית. בסדר?
אני אתן עוד כמה, שני
זומים
קטנים. המרחב של קדמה שעכשיו בדיוק מעסיק אותנו מכל מיני סיבות.
משהו עתידי, לא קיים.
כביש רוחב לא שמתוכנן. באזור של קדמה נקודות המון יוזמות בטווחי זמן שונים. חלקן למועצה מקדמת, רובן לא. ובתחושה שלנו אין, לא מתקיימת איזושהי חשיבה רחבה לאזור הזה, וזה אזור שאנחנו חושבים שיש לו פוטנציאל בוודאי לאיזשהו פיתוח כלכלי עתידי, לחלקים אולי, חלקים ממנו אולי גם לפיתוח של אתרי טבע, או יש פה איזושהי סוגיית בריכת החורף, שיש עכשיו ריב על מה היו מימדיה. אבל קוראים פה המון דברים ואנחנו מנסים, מתוך הנקודת מבט שלנו, לתת פה איזושהי תפיסה עתידית למקום הזה. זה ברור שזו סוגיה שהיא לא במגרש שלנו, או לא 100% בשולחן שלנו, אבל אנחנו ננסה לתת פה איזושהי אמירה. תראו כמה דברים קוראים פה, בין אם זה תימורים, שהוא בא מחוץ למועצה, אבל חלקה לא, שממשיכה להתקדם. במקביל, בדיוק עם כביש הרוחב הזה, 393, אמור להיות לו גם מחלף על כביש 6, וזה כל המטרה שלו. מסוף אגרגטים שמקודם לאורך המסילה, שגם יוזמה שמתקדמת במקביל, תוכניות הקריאה
שמופעלות
ועוברות לשלב, משלב של חול לשלב של חרסית, שישאיר את השטח עוד יותר מופר מצד אחד, מצד שני איזשהו פוטנציאל על השטח המופר לעשות פיתוח. הטווחי זמן הם מאוד ארוכים ולכן קשה היום להגיד איזה סוג פיתוח, אבל אנחנו עושים מאמץ להגן תפיסתית שהאזורים האלה הם לא מובן מאליו שהם חוזרים להיות שטחים פתוחים, שטחים חקלאיים כנראה כבר לא יחזרו להיות, וצריך יהיה לחשוב על מה עושים איתם כשתיגמר תקופת הקריאה. אני אגיד במילה אחת, כי נראה לי שמציפי את יכולת הקשת. מה אנחנו עושים עם יישובים? אז יש, בסוף מה תגיד לתוכנית היישובים? תיתן איזה שהם עקרונות שהם כלליים, או כלליים לכל צורת התיישבות, קיבוץ, מושב, ועקרונות שהם עקרונות על שיהיו רלוונטיים גם ליישובים האחרים במועצה. יהיה תסריט שראינו את הרזולוציה פחות או יותר שאליה הוא מכוון, יהיה איזשהו מספר שיקח את העקרונות האלה וידגים על היישוב. העניין הזה של נספח הוא לא משהו מחייב, זה משהו שהרזולוציה שלו היא לא ברורה עדיין, לאיזה רמה זה ירד. יש מקומות כמו גלון שהיינו קצת יותר מעורבים בתהליך, שאנחנו יודעים לתת משהו יותר מוגדר, במקומות אחרים אולי לא. בכל מקרה זה לא מסמך שהוא מחייב, והוא נועד בעיקר לשרת את המשך התכנון של היישוב. ובהתאם למצב התכנוני שבו נמצא היישוב, גם אנחנו פועלים. יישוב כמו גלון באמת, שהיה באמצע מהלך תכנוני, אז הייתה פה בעת שותפות יותר עמוקה בתהליך התכנוני, ואנחנו חשבנו, הייתה תוכנית טובה מלכתחילה, ובאופן כללי קיבוץ שאנחנו חושבים שמיישם עקרונות תכנוניים קיבוצים בצורה מאוד טובה, אבל היו לנו כמה דברים שחשבנו שאפשר לשפר, ובסופו של דבר היו שינויים מינורים אולי לתכנית, אבל שם צריכים שיהיו.
במיוחד בגלל שמתכנן המחוז הוא
פועל בזה. נכון.
זה
החלק הכי. אנחנו מאמינים שזה גם מזה. זה התוכנית יותר טובה, אבל אין ספק שזה גם עזר לקדם. יישוב שסיים את תהליך תכנוני, או שנמצא ממש בסוף, כמו בית גוברין שאמרו לנו, אנחנו יודעים שאולי התוכנית לא מושלמת ושיש לכם מה להגיד, אבל בואו עזבו, זה כבר בשלבים מתקדמים, אז עזבנו והתמנו את מה ש... בעצם מה שאמרה הטאבה. ביישובים שאין להם מהלך גדול, שלפני מהלך גדול, אז אנחנו מנסים לתת איזה שהם עתודות ולהסתכל קדימה, יחד עם היישוב כשזה מתאפשר, בעצמנו כשזה לא מתאפשר, ולתת אופק כמה שיותר רחב וגמיש בתוכנית הכוללנית. זהו, אני חושב.
תודה רבה.
חברים, אני מודה למי שיחזיק מעמד.
חג שמח.
חג שמח.